להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, התגלה חד קרן באנגולה, אבל לא מה שאתם חושבים. מדובר בזן חדש של עכביש מסוג טרנטולה, עכביש עם קרן על הגב. למען הגילוי הנאות, נספר לכם שהקרן מזכירה מעט בלון שיצא ממנו האוויר. אתם מוזמנים כמובן לראות, לעשות גוגל ולראות את התמונות. מיד נרחיב על חד הקרן המלהיב, קצת מאכזב, אבל מאוד מסקרן הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום מצוין ברחבי העולם יום פלוטו. אותו כוכב לכת שהוא חלק ממערכת השמש שלנו, ומדי שנה, ב-18 בפברואר, מציינים את יום גילויו של כוכב הלכת, שאגב מעמדו ככוכב לכת היה שנוי במחלוקת, ואיך חוגגים? באמצעות סיפור מציאתו והעברתו של הסיפור מדור לדור, ככתוב. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא גילה את פלוטו. ולכן, מי שינהל כאן את הסדר הוא פרופסור ראם סרי, חוקר ומרצה במכון רקח לפיזיקה וסגן נשיא האוניברסיטה למחקר ופיתוח באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך.
שלום, שלום.
אנחנו מיד נרחיב על כל מה שקשור לפלוטו ונעסוק בעוד עניינים. לידה מוקדמת, תופעה מסוכנת ואף קטלנית לעתים, חוקרים ישראלים הצליחו לזהות את הגן שאחראי לאותה תופעה ללידה מוקדמת ואף לבודד את הגן הזה. המחקר נערך בשיתוף פעולה בין הפקולטה לרפואה באוניברסיטת בן גוריון בנגב לבין בית חולים אמריקאי. מיד כל הפרטים. וגם הפלסטיק נמצא בכל מקום, עכשיו מתברר שהוא גם נמצא במלח שלנו. מחקר חדש מגלה שכל אדם בישראל בולע כ-2,000 חלקיקי פלסטיק בשנה בגלל שימוש במלח ים. לחלקיקים הקטנים אגב קוראים מיקרו פלסטיק. וגם מדענים גילו סוג חדש של מגנט, מה שיכול לחולל מהפכה בתחום אחסון הנתונים, וגם מחקר חדש קובע שדגים מזהים את עצמם במראה. דגים הביטו בהשתקפות שלהם וגילו כתמי צבע על הקסקסים וניסו להסיר את אותם כתמים. מה זה אומר על רמת המודעות שלהם? ונזכיר שהחללית הישראלית בראשית תשוגר לעבר הירח ממש בעוד כמה ימים, ב-22 בפברואר 2019, אנחנו נעדכן. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי, כאן אודי. אז אנחנו עוברים לפרופסור ראם סרי, רגע לפני שנדבר על פלוטו, שוב נזכיר שבסוף השבוע נפרדנו מ-Opportunity, שאומנם קשור למאדים ולא לפלוטו, אבל שוב נזכיר, סוכנות החלל האמריקאית נאסא הודיעה בסוף השבוע על סיום המשימה של רכב החלל הרובוטי Opportunity במאדים. מדובר ברכב חלל שחקר את פני כוכב הלכת במשך 15 שנה. הוא סרק שם עשרות קילומטרים, שלח אלינו יותר מ-217,000 תמונות, חלקן פנורמיות, וסייע בחקירת עשרות משטחי קרקע וסלעים, ובזכותו נמצאו סימנים של מים קדומים על פני מאדים. הוא היה אמור לפעול 3 חודשים, אותו רובר, אבל נס פח הרובר הוא פעל עד לפני שנה, עד שסופת חול גרמה לניתוק הקשר איתו. אז החברים בנאסא הודיעו בסוף השבוע הזה שמפסיקים לנסות ולחדש את הקשר. אז פרופסור ראם סרי, מה יקרה לאופורטיוניטי בכוכב הלכת מאדים? פשוט יישאר שם לנוח? כן. על משכבו בשלום?
כן, אני מקווה שהוא יתפוס קצת עצמאות וינסה לחפש את קיוריוסיטי, החברה שלו, שגם היא נשארה שם במאדים. אתה הזמנת אותי לחגוג.
זה אדם וחווה כמובן של מאדים, אתה אומר.
בדיוק, סוג של. לחגוג את יום ההולדת של פלוטו.
אנחנו נדבר על פלוטו.
זה אנחנו מדברים על היום העצוב של המוות של...
שמע, מתחילים במוות, אבל כל מוות הוא לידה מחדש. לא כל, אבל יש גם מוות ויש גם לידה מחדש. אבל הפסיקו, כמובן. אני משער שיש משמעות מאוד גדולה לרכב החלל הזה, לרובר הזה, כחלק מהגילויים שלו זה משהו שוודאי ינופפו בהם כשבני אדם יגורו בכוכב הלכת מאדים, נכון?
נכון, זה בהחלט יעזור לדבר הזה לקרות. וכמו שאתה כבר הזכרת, התגלית בעצם החשובה ביותר, או ההתקדמויות החשובות ביותר של הגשושיות האלה, זה ההבנה של האם, כמה ואיפה יש מים במאדים.
כן, כי מה זה?
שזה חשוב גם להסתברות שאולי היו שם חיים בעבר. לא ראינו חיים במאדים, אבל יש סיכוי שהיו, במיוחד אם היו שם מים זורמים על פני השטח, זה מגדיל את הסיכוי שיהיו חיים, כי זה רכיב הכרחי עד כמה שאנחנו מבינים. ואנחנו יודעים יותר על מים שחבויים מתחת לפני השטח במאדים, בין היתר כתוצאה ממה שהגשושיות האלה גילו שם.
וואו, טוב, אז אנחנו נפרדים מהגשושית, אבל אתה צודק שעדיף להתחיל באופטימיות ולא במוות של גשושיות, אלא אנחנו כאן התכנסנו לספר על פלוטו, שכן היום הוא יום פלוטו הבינלאומי.
נכון.
אותו כוכב לכת אהוב רחוק, נכון? הוא נמצא בקצה מערכת השמש? הוא האחרון? איפה הוא נמצא?
כן, מבין כוכבי הלכת הוא האחרון כנראה.
הוא האחרון ממש רחוק. מה המרחק שלו מכדור הארץ?
בערך פי 40 מהמרחק של כדור הארץ מהשמש.
אז בואו נזכיר שהמרחק שלנו, של כדור הארץ מהשמש, הוא פחות או יותר 8.3
דקות.
8 דקות אור בערך. דקות אור.
נכון.
זה המרחק. אז אתה אומר פי 4?
פי 40.
פי 40?
כן.
אוקיי, 8 כפול 40. טוב, אנחנו כן, מדברים על גבוהה גבוהה, ובסוף אני נופל באריתמטיקה.
5 שעות כזה, עד שהאור מגיע.
וואו.
זה מראה לך גם על, לגבי התקשורת, כששולחים לוויין כמו New Horizons, שנדבר עליו בהמשך,
כן.
לחקור את פלוטו, אז כל תקשורת איתו לוקחת כמה שעות.
שעות.
כן,
עד שעות גל אלקטרומגנטי,
ששנה
במהירות האור, נכון?
בדיוק, לגמרי.
לוקח
לו שעות.
שעות.
עד לשם.
רגע, מה זה אומר שאם אני בעתיד, כמובן, אם יהיה אפשר, אני לא יודע אם יש קרקע בכלל לכוכב הלכת, אז
יש.
אתה מיד תגל... כן?
יש,
בפלוטו
כן.
יש קרקע?
כן. עשויה ברובה מקרח, אבל כן,
מה
יש קרקע.
מה אתה אומר? כן. אז אפשר לשלוח לשם אנשים שלא רגישים לקור.
כן. הם צריכים להיות מאוד מאוד לא רגישים לקור.
מאוד
מאוד. אוהבי קור.
אוהבי קור, אוקיי. אז אתה אומר שאם... קודם כל, הפתעת אותי, הייתי בטוח שאין קרקע בכוכב הלכת מאוד רחוקים.
יש.
אז הנה, בפלוטו, בכוכב הלכת פלוטו, הבנו שהוא האחרון, המרוחק ביותר מהשמש במערכת השמש. כן, יש קרקע, קרח, אתה אומר אפילו, נכון?
נכון.
ולוקח לתקשר, אם אני אשתול שם אדם, או איכשהו אשגר לשם אדם, כל שיחה, כל משפט ייקח כמה שעות להעביר, נכון?
נכון, אז כדאי שתדבר במשפטים ארוכים ומלאים.
זה כמו דילי כזה כשמדברים בחדשות עם מישהו מחול, רק שעות.
בדיוק.
שלום. שלום, שעת. שלום, כזה.
שלום, דודו.
בדיוק, כזה. כן. טוב, אז בוא נדבר על פלוטו. היום הוא יום פלוטו. איך גילו את כוכב הלכת המסקרן הזה?
אז קודם כל אני רוצה להגיד לך מה זה יום פלוטו. יום פלוטו זה בעצם מין איזה יום הולדת שחוגגים לפלוטו, לכבוד הגילוי שלו. שגילו אותו ב-1930, כלומר לפני כמה? 89 שנה?
תשמע, אתה מפיל אותי באריתמטיקה, אני פשוט שולף מחשבון, כי אני פוחד ליפול פה.
אז יאללה, אם אתה זוכר באיזה שנה אנחנו עכשיו, תרשום את זה.
ודאי, הנה...
תעשה פחות 1930.
בבקשה, 89 שנים.
יפה מאוד.
יפה.
אז זה גיל הגילוי של פלוטו.
מה, לא ידעו שהוא קיים?
לא ידעו שהוא קיים.
הקדמונים?
לא, לא. דרך שאתה יכול לדעת איזה כוכבי לכת ידעו הקדמונים שהם קיימים ואיזה לא, זה מי מהם יש לו שם בעברית ומי לא.
אוי, מעניין.
נכון? אז יש לנו את כוכב חמה. יש לנו את נוגה.
שהוא הקרוב ביותר לשמש,
ביותר, כן.
מרקיורי.
לנו, נכון. אבל יש לו שם בעברית, כוכב חמה.
חמה, נכון.
יש נוגה.
נכון.
שזה וינוס. יש את כדור הארץ. יש את מאדים, מרס. אז שוב יש לו שם בעברית.
נכון.
ויש את צדק ושבתאי.
נכון, גם בעברית.
אז כל אלה ידוע קדמונים.
שבתאי, שם עברי.
לכן יש להם שמות בעברית.
כל
החיצוניים יותר, הם נתגלו יחסית לאחרונה, במאות שנים האחרונות. ופלוטו רק ב-1930, כמו שאתה יודע עכשיו.
אז אפשר למצוא לו מהר שם בעברית?
אז כן, לחלק מכוכבי הלכת הנוספים, אורנוס ונפטון,
כן.
נתנו כבר שמות בעברית.
איך קוראים לפלוטו בעברית?
אבל לפלוטו, כיוון שהורידו לו את המעמד של כוכב לכת, אז לא נתנו לו... אז הוא כבר לא כוכב לכת.
האקדמיה לא תרחה.
אני חושב שכן, אני לא 100% בטוח על הנקודה הזאת, אבל נדמה לי.
טוב, אנחנו נדבר מיד על מעמדו הרעוע ככוכב לכת. כי אני לא מבין מה זה אומר פעם להגדיר אותו ככוכב לכת, ופעם לא. אבל בוא נדבר על גילויו. 1930, מה קרה? מישהו הרים את הראש לעבר השמיים ואמר, יוריקה, פלוטו.
בערך. כל השלושה החיצוניים האלה, אורנוס, נפטון ופלוטו, שהתגלו במאות השנים האחרונות, אז אורנוס התגלה בסקר שעשו של השמיים, הסתכלו על השמיים וראו פתאום עוד אובייקט.
הסקירה של השמיים, כן.
כן, שמקיף את השמש, אז ככה התגלה אורנוס, אבל נפטון התגלה לא במקרה, אלא חיפשו אותו בעצם, כי ראו שהמסלול של אורנוס מסביב לשמש מושפע מכוח משיכה של עוד גוף נוסף.
וואי, מעניין, וזה משהו מאוד מהותי, כי פעמים רבות אנחנו מניחים או מסיקים שיש עוד גוף שמימי כתוצאה מעיוות של מסלול, נכון?
טוב מאוד, מצוין.
זאת אומרת, יש איזה טריק כזה.
הרבה מכוכבי הלכת שלא מקיפים את השמש שלנו, אלא שמקיפים שמשות אחרות, התגלו, כמו שאתה אומר, מתוך עדויות עקיפות על ההשפעה שלהם על דברים אחרים.
כי הפוך, לא גילו את כוכב הלכת, אלא אמרו, רגע, אם משהו פה מעוות את המסלול, זה אומר שיש מסה שכנראה מושכת.
נכון מאוד. אז ככה נפטון התגלה. ראו שכדי להסביר את המסלול של אורנוס, צריך איזושהי מסה נוספת, ואז ידעו פחות או יותר איפה לחפש. וכך גם היה בעצם עם פלוטו, כי המסלול של נפטון היה קצת מוזר, דרש איזושהי מסה נוספת, אז הסתכלו בכיוון הזה, וכך גילו את פלוטו.
ומי זה היה? מי המגלה ב-1930?
קלייד טומבאו. בחור צעיר בזמנו, שגילה אותו וזכה ככה לתהילה.
הוא עוסק בתחום או שזה היה ככה?
כן, כן, כבר מצעיר אותו, okay. היה אסטרונום חובב, אחרי זה היה אסטרונום מקצועי.
אז למה לא קראו לו על שם המגלה, לא? פלוטו, קצת לתת כבוד, קרדיט, אז, רחוב,
אני
כיכר.
אני חושב שאיזו ילדה באנגליה, בת 11, היא אמרה לסבא שלה שהיא חושבת שהיא יודעת איך צריך לקרוא לה כוכב לכת הזה, וצריך לקרוא לו פלוטו על שם אל המוות הרומאי. למה אל מוות? בגלל שפלוטו הוא הכי רחוק, ולכן הכי קר מבין כל כוכבי לכת, וזה התחבר לה עם מוות.
וקנו את הגרסה של הילדה?
והסבא הזה העביר את האינפורמציה לקלייד טומבאו, והוא התלהב מזה ולקח את זה הלאה.
טוב, אז 1930 התגלה לאחר שהוא ככל הנראה עיוות או שינה מסלול של כוכב לכת אחר. מה התנאים שנמצאים שם, ששוררים בכוכב הלכת פלוטו כמובן?
כן. אז
קר, חם, נעים.
בוודאי שקר, הרי זה הרבה יותר רחוק מהשמש. לא, לא נעים בכלל, לא לבני אדם. אולי ליצורים אחרים שאולי גרים שם.
כמה קר, ממש כזה, כמו...
כן. מאוד קר. תראה, אנחנו יכולים ממש להיכנס למספרים אם אתה רוצה. פה זה בערך מה שאנחנו מודדים יחסית לאפס המוחלט, זה 300 קלווין. מה שאנחנו קוראים 20 וכמה מעלות, זה 300 קלווין.
כן, ושם.
והטמפרטורה בקלווין יורדת עם המרחק. אם אתה מתרחק פי 4, הטמפרטורה יורדת פי 2. אם אתה מתרחק פי 40, כמו במקרה של פלוטו, אז הטמפרטורה יורדת בערך פי 7.
וואו.
אז במקום 300, זה יהיה 300 לחלק ל-7, אז כמה זה? 40 ומשהו מעלות קלווין.
בעצם היום אנחנו בתוכנית מתמטיקה.
קור כלבים.
קור כלבים, אתה אומר. קור כלבים וחתולים.
בדיוק ככה.
לא נעים. אין שם אטמוספירה? מה קורה שם על פני כוכב הלכת הזה?
אם יש אטמוספירה, אז היא מאוד דלילה. כוח המשיכה של פלוטו הוא קטן.
למה? כי המסה שלו קטנה?
כי המסה שלו קטנה, כן. כל הקוטר של פלוטו הוא 1,000 קילומטרים, 1,100 קילומטר. אז הקוטר של פלוטו ככוכב לכת הוא יחסית קטן. כדור הארץ הוא 6,000 קילומטר ברדיוס, כלומר 12, כמעט 13 אלף קילומטר בקוטר, ופלוטו הוא רק 1,000...
מאוד קטן יחסית אלינו.
כן, כן. זה אבטיח לעומת ענב או... לא, קצת הגזמתי, אבל אבטיח לעומת כדור פינג פונג.
אבל בכל זאת, או אפשר למצוא עדיין פרי, לא חייב. לעבור לתחום הספורט, אתה יכול למצוא איזה שזיף או משהו.
שזיף, סבבה.
בדיוק. אבל בכל זאת אתה אומר שיש כן קרקע מוצקה שם,
כן.
לא, שלא כמו בכוכבי לכת אחרים, כי אנחנו יודעים שפתאום מדברים איתנו על כך שאולי צדק, אולי שבתאי.
אז בוא אני אעשה לך סדר.
כן, איפה אני יכול לדרוך, ואיפה אני יכול ליפול לתוך גז?
זה נורא קל. אז ארבעת כוכבי הלכת הפנימיים, אלו שחיים קרוב לשמש, כן. הם סיליים, דומים לכדור הארץ.
שזה אומר כוכב חמה, מרקיורי?
נוגה, כדור הארץ ומאדים, כולם פחות או יותר אותו דבר.
תודה רבה, אפשר לגור בהם, קצת חם, קצת קר, קצת אין חמצן, נשרפים, אבל אפשר לגור, לדרוך.
אפשר לדרוך, בדיוק.
צעד קטן לאדם קורה.
יכול לקרות.
אבל איפה אין צעד קטן?
שני הכוכבים, כוכבי הלכת הבאים בתור, צדק ושבתאי, הם יותר מסיביים, והמסה שלהם, כנראה שיש להם איזה ליבה שהיא גם כן כמו כדור הארץ סילית.
כן, יש להם ליבה מוצקה?
אנחנו יודעים את זה יותר על שבתאי, קצת פחות על, על, על צדק, אבל כנראה, רוב האנשים מאמינים שכן, ואז כוח המשיכה של אותה ליבה משכה מסביבה עננה אדירה של גז, ולכן רוב המסה שלהם היום היא גז.
זאת אומרת שאם אני מגיע, מנחית שם גשושית, מה, היא צונחת לתוך גז?
היא צונחת לתוך גז, כן, וואו. בעיקר מימן והליום, החומר היסודי של היקום. ו...
כן, נזכיר שמימן הוא היסוד הראשון, נכון? הקל נכון, ביותר.
נכון, בעצם פרוטון אחד ביותר. ואלקטרון שמקיף אותו זה מימן.
כן.
ובמפץ הגדול, רוב החומר שנוצר זה מימן והליום.
זאת אומרת שאם אני עונד טבעת זהב, איך היא הפכה להיות, זאת אומרת, איך הזהב...
התחלת נושא חדש ומעניין, לא נוצר במפץ הגדול.
זהו, אם אני קניתי טבעת זהב, או אפילו טבעת יעלום, פחמן.
נכון.
זה לא משהו שנוצר במפץ הגדול.
שני דברים שונים, שניהם לא נוצרו במפץ הגדול. פחמן נוצר כנראה בליבה של כוכבים, משהו כמו השמש שלנו, אולי משהו קצת יותר מסיבי מהשמש שלנו.
כן.
שבו נשרפים אותם מימן והליום ליסודות כבדים יותר. כוכבים, חלקם, מסיימים את החיים שלהם בפיצוץ סופרנובה. מפזרים את החומר הזה ליקום, ומזה אתה אוסף את הטבעת יהלום שלך.
אז גם יהלום, זאת אומרת פחמן, גם זהב, אלה זהב, חומרים מורכבים הרבה יותר ממימן,
נכון.
שנוצרו בהכרח לא במפץ הגדול,
נכון.
אלא אחר כך בליבה של כוכבים, סופרנובה,
נכון.
משהו.
נכון. כשזהב, היסודות האלה שיותר כבדים מברזל, כנראה נוצרו בתהליך קצת אחר, לא בליבות של כוכבים, אלא או בפיצוצי הסופרנובה עצמם, בזמן הפיצוץ, או בהתמזגות של כוכבי ניוטרונים, שזה תיאוריה יחסית חדשה.
אז אם אני רוצה, הבעלה לזהב שלי, זה להגיע עם שקית בד לפיצוץ של סופרנובה, והוא פשוט לאסוף את חלקיקי הזהב.
נכון, אבל למה שקית? קח לך שק גדול.
צודק, זה כבר טיפים מתחום האיסוף וההחזקה. שק, אתה צודק, מסעית, סמי טריילר.
בדיוק.
וואו.
נכון, וגם תדאג שהיא תהיה חזקה, שתעמוד בפיצוץ.
אני כמובן אמות בפיצוץ, אבל למי אכפת? העיקר להיות עשיר. לא אכפת לי. טוב, מצחיק. מחקר חדש קובע שדגים מזהים את עצמם במראה. במהלך המחקר דגים היביטו בהשתקפות שלהם, גילו כתמי צבע על הקסקסים וניסו להסיר את הכתמים הללו. המחקר נערך על ידי חוקרים ממכון מקס פלנק בגרמניה ואוניברסיטת אוסקה ביפן, ופורסם מכתב העת פלוס ביולוג'י, ואנחנו רוצים ללמוד יותר ויותר על המחקר המסקרן הזה. מה זה אומר? שאם הם מזהים את עצמם במראה, לא נעים לאכול אותם פתאום. שלום לי פרופסור רועי הולצמן, מדען במכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת, וחבר סגל בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום דודו, שלום למאזינים.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע מעט על המחקר הזה. דגים מזהים את עצמם במראה.
כן, אז קצת על הדגים, למעשה מדובר במין מאוד מיוחד, זה מין של דג נקאי, אתם בטח מכירים אותו מאלת, וזה דגים שהם הרבה יותר אינטליגנטיים, אם יותר לי להגיד, מאשר הדגים, מאשר דג הזהב שיש לכם באקווריום.
אז אותו אפשר לאכול מבחינת המודעות, הוא לא חכם. זה בסדר.
זה לא מה שאמרתי.
לא, לא, ודאי, ודאי. אוקיי.
אבל הדגים האלה, חלק מהתנהגות הניקוי שלהם, הם באים ומנקים דגים אחרים בשונית, ובשביל זה הם זקוקים לקצת יותר... קצת יותר אינטליגנציה, קצת יותר טריקים, כן? הם צריכים לפתות את הדג השני בשביל להתקרב אליהם, הם לומדים את מי כדאי להם לנקות, את מי לא כדאי להם לנקות. זה מאוד מרשים, ההצלחה שלהם במבחן המראה, אבל רק בשביל הרקע הכללי, זה לא כל דג, זה לא דג מיוחד, זה לא דג רגיל.
זאת אומרת, אי אפשר להכליל ולהתייחס לדגים גם כקבוצה אחת, כמובן.
נכון, צריך להתייחס לזה מעט יותר בזהירות. למשל, קולגה שלי שחוקר אותם ראה שהם מסוגלים ללמוד רצפים, זאת אומרת, אם אתה תיגזר בסימן האדום ואחר כך בסימן הכחול, בשלב השלישי אתה תקבל אוכל. מינים אחרים של דגים שזה נוסע איתם לא כל כך הצליחו. זה מאוד מרשים, כן? היכולת הזאת של הנקאים לעבור את מבחן המראה היא מאוד 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 מרשימה, אבל... אתה יודע, דגים זה קבוצה ענקית עם הרבה מאוד מינים, לחלקם יש יכולות קוגניטיביות מאוד גבוהות ולחלקם אולי קצת פחות.
מעניין, אז בוא נדבר באמת על הדג הספציפי הזה, אז כן הצליחו לגלות במחקר הזה שהוא מבין שזה הוא, שמביט אליו מעבר למראה.
כן, מבחן המראה זה בעצם הסטנדרט הזהב של self-awareness, של היכולת שלך לדעת אם אתה מביט במשהו שהוא לא מישהו אחר. וזה נעשה על ידי זה שלוקחים את האינדיבידואל, בלי שהוא מרגיש, בדרך כלל בהרדמה, מסמנים אותו, ושמים לו מראה ומנסים לראות אם הוא מנסה להוריד את הכתם הזה. והביקורת פה היא חשובה, אז מוודאים שהוא לא מנסה להוריד את הכתם אם הכתם הוא בצבע שקוף, או אם אין לו מראה, או אם הוא רואה אפילו פרט אחר שיש לו כתם. זאת אומרת, ממש מוודאים שהוא מצליח להבין שזה הוא. תינוקות אגב מצליחים לעבור את מבחן המראה בערך בגיל 20-24 חודשים. תינוקות של בני אדם.
אז זה כן מבחן ש... טוב, אנחנו מכירים באמת, בדרך כלל כשמדברים על בעלי חיים וכולי, אז עושים איזושהי הבחנה בין כאלה שמזהים את עצמם כאיזה תנאי סף למודעות, למרות ששוב, אני משער שקשה... אוקיי, יש כאלה בעלי חיים שמסוגלים לזהות את עצמם וכאלה שלא, אבל זה לא בהכרח מעיד על, על רמת מודעות מאוד גבוהה, נכון?
נכון, בעלי החיים שכן עוברים את מבחן המראה הם לא רבים, דולפינים, אורקות, שימפנזים, גורילות, אורנגוטנגים, בני אדם, יש מקרה מדווח אחד של פרט אחד של פיל שהצליח לעבור את מבחן המראה ועוד מבחן על אורבני, אז אלה בעלי החיים ובאמת כשאנחנו מסתכלים על הקבוצה הזאת אנחנו חושבים על בעלי חיים שהם באמת מאוד אינטליגנטים עם התנהגויות מאוד מורכבות, אבל אני חושב גם הכלבה שלי היא מאוד אינטליגנטית עם התנהגויות מאוד מורכבות, זה שהיא לא עוברת את מבחן המראה הזה, אולי המבחן הזה לא מתאים לכל בעל החיים, אולי המבחן הזה לא מתאים בשביל להבין את, את ההתנהגויות המורכבות של כל בעלי החיים, וזאת אחת המקורות.
אז זה כנראה באמת לא מעיד על רמת המודעות, אבל זה כן אומר את הדבר עצמו, אם הם מזהים, אוקיי, אז באמת יש להם את היכולת הזו, הספציפית הזו.
הייתי אומר דבר קצת אחר אולי, המודעות כן. היא משהו מאוד מאוד מורכב.
כן.
חיה שעוברת את מבחן המראה בהחלט מראה איזשהו סוג של מודעות שדומה יותר למודעות שלנו, אבל חיה שלא עוברת את מבחן המראה זה לא בהכרח אומר שהיא לא מודעת בצורות נכון. אחרות או בדרכים אחרות לעצמה.
טוב, אז אנחנו כמובן קוראים לציבור להפסיק לאכול דגים. סתם, אני מנסה להטיף פה לטבעונות.
אני לא יודע אם זה מה שאני מעטיף, אני לא אוהב להטיף לאנשים מה לאכול או מה לא לאכול, מה שכן אני...
אני מאוד אוהב, אני מוכרח לומר לך שזה בנקר בשיחות סלון, אתה בא לאנשים, מתחיל להטיף, מעורר מחלוקת, מעורר עניין, אחרת על מה יש לדבר? על מזג האוויר? יש ארץ, צמחונות, זה, לא?
הבנתי, אוקיי, אז...
אבל אולי זה אני.
לא, זה בסדר גמור, אתה יודע, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, יש הרבה מאוד צורות, אני חושב שמה שאפשר להגיד זה שיש הרבה מאוד צורות למודעות, יש הרבה מאוד עושר בעולם החיים. אני חושב שאפשר להעריך את ההתנהגויות המורכבות בהרבה מאוד צורות של בעלי חיים שאנחנו לא חושבים שהם שווים, כן? גם הדגים, אבל גם בעלי חיים יותר פשוטים או נמוכים. יש להם התנהגויות מאוד מאוד מורכבות.
מעניין, אגב, סקרנת מאוד, יש חרקים שמסוגלים לזהות את היונקים, אני משער שוודאי. יש דגים, הנה, אנחנו מתברר לנו שיש. חרקים יש או שזה מוגזם?
אז יש האמת דיווח, האמת שלא הסתכלתי על המאמר, לא קראתי בעיון את המאמר המקורי, אז אני לא יודע כמה אפשר לסמוך עליו, יש דיווח אחד של נמלים שעברו את מבחן המראה.
די! כן, אם כן מודעות, ובסוף הם השתלטו עלינו בני האדם.
אני הייתי מתייחס אליו בספקנות, יש עליו הרבה ביקורת, אבל... אני לא יודע אם אפשר להתייחס לזה בצורה...
טוב, אז אנחנו באמת נחלץ את הכותרת מהשיחה הזו, כפי שדייקת אותנו, לא כל הדגים, אבל יש דגים שמסוגלים להביט במראה ולזהות את ההשתקפות שלהם. זה בעצם, זו השורה התחתונה של המחקר הזה. וזה מעיד על רמת מודעות מסוימת.
לגמרי.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור רועי. הולצמן, מדען במכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת וחבר סגל בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה רבה.
אז דג נקאי מסוגל לזהות את בבואתו במראה. ואנחנו חוזרים ליום פלוטו הבינלאומי, אותו כוכב לכת שהוא האחרון המרוחק ביותר מהשמש שלנו, חלק ממערכת השמש. היום 18 בפברואר הוא יום גילויו של פלוטו, שמעמדו ככוכב לכת היה שנוי במחלוקת. נמצא איתנו כאן פרופסור ראם סארי, חוקר ומרצה במכון רקח לפיזיקה, וסגן נשיא האוניברסיטה למחקר ופיתוח באוניברסיטה העברית בירושלים. למה מעמדו כל כך רעוע? מה האפליה והכיפוח? האם הוא לא בן אדם? האם לא כולם שווים?
אז קודם כל בן אדם הוא לא.
אז אתה גזען ואתה נגד פלוטו.
וזה שכולם שווים, זה לרעתו. אז בואו אני אנסה להסביר לך את זה. בעצם, מה שגרם לפלוטו לרדת ממעמדו, זה בעצם החלטה רשמית של הוועדת האסטרונומיה הבינלאומית, להוריד אותו ממעמדו ככוכב לכת.
כן.
אז זה, רשמית זה לא שנוי במחלוקת. הגוף הרשמי שמחליט בעניינים האלה החליט להוריד אותו. טוב, אז פה אנחנו דיברנו קודם על קלייד טומבאו שגילה את פלוטו, ועכשיו אנחנו מגיעים ל...
1930.
1930, אנחנו מגיעים לדברים...
עכשיו, גילו יותר... אותו ככוכב לכת.
גילו נקודה על השמיים, וכיוון שהוא מקיף את השמש, אז באופן טבעי קראו לו כוכב לכת.
אבל אם הוא מספיק גדול, לא, מה התנאים? מה הם תנאי הסף?
אוקיי, אז אתה עכשיו לא, נכנס, אני, לא, כי, היו,
גם
לא
היה שום דבר... יש שביטים שוודאי נעים פה ושם, לא יודע.
נכון מאוד, נכון מאוד. אז השביטים היו מאוד קטנים, אז היה ברור שזה לא, זה לא לעניין, אבל פלוטו, גוף רציני, אמרנו, גודלו כ-1,100 קילומטר, כן, זה לא כל כך קטן.
אפשר לזלזל בו?
בדיוק, אי אפשר לזלזל בו. אז עכשיו אנחנו מגיעים יותר קרוב להווה, אנשים שהם כבר חברים שלי, דייב ג'וויט, גילה עוד אובייקטים במסלולים דומים למסלול של פלוטו. אוסף כל האובייקטים האלה נקרא חגורת קייפר.
זו חגורה של מה? של סלעים ענקיים?
כן, זה אוסף של עצמים, כמו פלוטו, שמקיפים גם הם את השמש, במסלולים דומים, אמרנו בערך פי 40 מהמרחק של כדור הארץ מהשמש.
אבל הם גדולים כמו פלוטו, או שהרבה יותר קטנים ממנו?
יש כל מיני. רובם יותר קטנים. והסיפור מסתבך כשעוד חבר שלי, מייק בראון, הוא היה בעצם דלת משרד לידי לפני 10-12 שנה, והוא שינה את האסטרטגיה של החיפוש. במקום להסתכל עם טלסקופים מאוד רבי עוצמה, ולמצוא עוד ועוד עצמים קטנים יותר ויותר באותה חגורת קייפר,
כן.
הוא החליט שהוא יסרוק נתחים יותר גדולים של השמיים, כדי למצוא כמה אובייקטים נדירים שיהיו גדולים. הוא רוצה למצוא את האובייקטים הכי גדולים בחגורת קייפר, לאו דווקא עוד אובייקטים להוסיף בעניין. הרבה סטטיסטיקה. והחיפוש שלו הוביל בסופו של דבר למציאת גוף, שהוא בגודל של פלוטו, או אפילו טיפה יותר גדול באיזשהו...
וכך מעמדו הודח?
אז בכך...
פלוטו הושפל, כאילו היה דרייפוס?
אז עכשיו מתחילה פה פוליטיקה. מה שמייק בראון רוצה לעשות, הוא אמר, אוקיי, פלוטו כוכב לכת, אני גיליתי אחד אפילו עוד יותר גדול.
אני רוצה כוכב לכת על שמי.
בדיוק, אני רוצה כוכב לכת שלפחות אני אגיד שאני גיליתי אותו.
פלוטו 2, ודאי.
כן. ואכן חלק מהקהילה קיבלה את הטענה הזאת, ויש אפילו ספרי לימוד בתקופה מסוימת של שנים, שאתה יכול למצוא את מערכת השמש עם 10 כוכבי לכת.
די.
8 המקובלים היום, פלוטו 90,
ועוד אריס. כוכב לכת, וואו.
אריס הוא נקרא, אותו כוכב לכת, כאילו, שמייק בראון גילה. אבל אז הבינו שהם נכנסים פה לתסבוכת, כי אם פלוטו כוכב לכת ואריס כוכב לכת, אז יש עוד הרבה בחגורת קייפר, שההבדל בינם לבין פלוטו...
זה נהיה הפקרות וזילות המושג כוכב לכת.
בדיוק זה העניין.
כל יום מישהו יבוא, הוא יגיד מצאתי כוכב לכת, זה הריס וזה מקלר וזה רמזי.
בדיוק כך, בדיוק כך. ואז הבינו שאו שיהיו מלא כוכבי לכת, או שצריך לעשות איזה סדר בעניין.
אבל היו חייבים לשפוך את המים, את התינוק עם המים, סליחה, להעיף את פלוטו, עם כל הכבוד?
לא היו חייבים, אבל זאת ההחלטה שהגיעו אליה. אז אני יכול לספר לך מה בעצם החליטו שמגדיר כוכב לכת. הגדרה שלא הייתה קיימת מלפני זה, הגיעו אליה רק בעקבות הגילויים האלה של עצמים גדולים נוספים בחגורת קייפר. אז ההגדרה היא כזאת, הגוף צריך להיות מספיק גדול, ככה שהגרביטציה שלו תהיה כל כך חזקה שיכולה להקם את הצורה שלו לכדור. אוקיי?
צורת הכדור היא בהכרח תולדה של העיקום גרביטציוני? מעניין.
כן, כן. זאת אומרת, יפה. אם אתה לוקח אבן, שאתה מרים פה ברחוב, יש לה גרביטציה, אבל הגרביטציה שלה חלשלושה.
לא מעקמת אותה.
והיא לא יכולה לשבור את החוזק של החומר שממנו האבן עשויה.
נכון.
אבל בכדור הארץ, הגרביטציה יותר גדולה מהחוזק של החומר, ולכן זה שובר אותו כאילו היה נוזל.
איזה יופי.
למשהו כדורי. אז זה צריך להיות מספיק גדול בשביל זה. אז פלוטו עובר את ההגדרה הזאת, ופלוטו בצורתו הוא כדור. אז הם אמרו לא מספיק, האובייקט גם צריך לשלוט בסביבתו. רצו שכוכב...
אז אומר לעקם מסלולים של כוכב לכת?
אני אסביר. הם רצו שכוכב לכת הגרביטציה שלו תהיה מספיק חזקה, כך שאם מסתובב במסלול דומה לשלו עוד איזשהו גוף, אז ההפרעות ביניהם יהיו כאלה שיעיפו את הגופים האחרים, וישאר רק כוכב הלכת. אז אתה יכול להסתכל שזה נכון לכוכבי הלכת הפנימיים יותר, לכדור הארץ. אין לנו עוד איזה מישהו שפה מסתובב לנו בין הרגליים בתור עוד איזה משהו קטן אחר. אפילו קטן, גדול, כן עגול, לא עגול, לא משנה. אם היה כזה, הגרביטציה של כדור הארץ הייתה משנה לו את המסלול, ובסוף הוא היה או מתנגש בשמש או מתנגש בכדור הארץ, הוא היה נעלם בסופו של דבר. בחגורת קייפר, עצם קיומה של החגורה הזאת אומרת שפלוטו לא עשה את העבודה. אם קיימים עוד גופים שם שמסתובבים, הוא לא הצליח להעיף אותם.
כן, די.
אז בזה שפלוטו קיים, ובזה שאריס קיים, ובזה שקיימים עוד המון, אלפים של גופים כאלה שמסתובבים מסביב לשמש, אז הוא לא עונה על ההגדרה, הוא לא שולט בסביבתו.
אבל זה לא השתנה, אני זוכר שהשפילו את פלוטו והפכו אותו, זאת אומרת, מחקו את ההגדרה שלו ככוכב לכת, אבל לא ישיבו אותה לאחר מכן?
לא ישיבו אותה, יש חבורה של אנשים שעצוב להם, שפלוטו היקר והאהוב שלהם נעלם מהרשימה, אבל ההחלטה הרשמית היא עדיין שפלוטו אינו כוכב לכת.
סלח לי, אני קצת נעלב.
יש הרבה אנשים שמרגישים פגועים.
גדלנו על זה,
במיוחד אמריקאים שמשננים את רשימת כוכבי הלכת, כולם יודעים אותם בעל פה, ופלוטו הוא אחד מהם, ומה אתם מספרים לי סיפורים עכשיו לא מעניין אותנו.
קייפר, מספיק עם השטויות, אל תמציאו. טוב, אנחנו עוברים לחד קרן שהתגלה באנגולה, מדובר בזן חדש של עכביש מסוג טרנטולה, עכביש עם קרן על הגב. הזן החדש התגלה במסגרת פרויקט National Geographic Okavango Wilderness, פרויקט שימור וחקירת המגוון הביולוגי באזור. הממצאים פורסמו בכתב העת המדעי African Invertebrates, ורק למען הגילוי הנאות, על פי התמונה שראיתי, הקרן מעט מזכירה בלון שיצא ממנו האוויר. זה משהו שפחות מזכיר קרן ויותר באמת בלון לא מנופח. אנחנו רוצים לדבר על התחד קרן החדש שהתגלה, עם המנהלת המדעית דוקטור אפרת גביש רגב, מנהלת מדעית של אוסף הכבישנים הלאומי, האוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום
מניו זילנד. מניו זילנד?
כן, וואו. בדיוק הסתיים הכנס הבינלאומי של חוקרי הכבישנים, ממש אתמול, ואני עוד כאן חוזרת מחר לארץ.
טוב, אנחנו כולנו, בואי נדבר על הקנאה כמובן, נעזוב את העכביש עם הקרן על הגב. תמיד שמישהו בחול זה מעורר קנאה, גם אם זה לצורכי עבודה, למרות שבמקרה הזה זה נשמע מרתק. בואי נדבר על הטרנטולה שנמצאה, החד קרן למעשה.
אז אני לא יודעת אם הייתי, אני מסכימה איתך שזה לא ממש נראה כמו קרן, אלא קצת יותר כמו בלון שיצא ממנו אוויר, ובעצם הייתי קוראת לזה בלוטה או בליטה על הראש חזה של העכביש. זה בהחלט העכביש עם הבליטה מהסוג הזה הגדולה ביותר שמסו עד כה. במקרה, בכנס היה לנו מושב בנושא של טרנטולות, אז גם ישבתי אחר כך עם כמה חוקרים מהעולם לשמוע מהם מה יש להם להגיד על העכביש המיוחד הזה. העכביש הזה נמצא בסוג, שמו אותו בסוג, שבו כן ידועים מינים שיש להם בליטה דומה, אבל אין, לא ידוע עד היום שום מין עם בליטה כל כך גדולה. זה ממש באורך של כמעט כל הראש חזה של העכביש, ואפילו קצת יותר. הדבר המעניין הוא מה השימוש של הבליטה, ועל זה לצערי הרב אין תשובה. לאף אחד עדיין לא ברור מה, למה זה משמש. זה נמצא בנקבות, יכול להיות שיש גם מינים שבהם בזכר יש את זה, אבל כרגע למיטב הבנתי זה נמצא רק אצל הנקבות, וממש אין לנו שמץ של מושג מה השימוש הזה.
אז כן יש טרנטולה עם קרן על הגב, משהו שוב נזכיר, משהו שמזכיר בלון שיצא ממנו האוויר, אבל לא יודעים מה הטרנטולה עושה עם אותו בלון מוזר.
נכון. זה בעצם מזכיר מצב דומה שנמצא בהרבה מאוד פרוקי רגליים, ואני מניחה שלא רק בפרוקי רגליים, שאנחנו עדיין לא מכירים את כל המינים הקיימים בעולם, וגם כאשר אנחנו מוצאים מינים חדשים למדע ומתארים אותם, לא תמיד אנחנו יודעים מה התפקיד של כל אחד מהמבנים. השלב הראשון במחקר הוא בעצם קודם כל להכיר את הפאונה, את בעלי החיים עליהם אנחנו מדברים, אותם אנחנו חוקרים, וזה בעצם מה שמאפשר למחקרים ולחוקרים נוספים להגיע אחר כך, אחרי שתיארנו את המינים, ולעשות מחקרים על הביולוגיה שלהם, על ההתנהגות שלהם. ובעצם אנחנו מדברים פה על עכביש שתואר ממש לפני שבועיים, בשישי לפברואר המאמר התפרסם, אם אני לא טועה, ומן הסתם עוד אף אחד לא הספיק עדיין להתחיל מחקר ביולוגי, לנסות ולהבין מה התפקיד של הבלוטה הזאת.
אני מודה לך על השיחה הזו, דוקטור אפרת גביש רגב, מנהלת מדעית מאוסף הכבישנים הלאומי, האוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
תודה לכם, להתראות.
טוב, ומהבשורה המשמחת הזו שיש חד קרן, אבל מדובר יותר בעכביש עצום, עם סוג של בלון שיצא ממנו האוויר על הגב, אנחנו עוברים לידיעה פחות כיפית. שימו לב, הפלסטיק נמצא בכל מקום. דיברנו על כך שהפלסטיק נמצא בים, בדגים עצמם שבולעים אותו חלקיקי המיקרופלסטיק, ואתה מתברר שהפלסטיק נמצא גם במלח עצמו. מחקר חדש קובע שכל אדם בישראל בולע כ-2,000 חלקיקי פלסטיק בשנה בגלל שימוש במלח ים. אז איך אפשר להמליח את האוכל שלנו בלי לפגוע בבריאות? כתבה בעניין פרוסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה הזווית, ואנחנו רוצים לומר שלום למנהל המדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, דוקטור עדי לוי, שהוא גם ראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
עכשיו גם אי אפשר להשתמש במלח, אז מה נשאר לנו?
מה נשאר לנו? שאלה טובה. אנחנו לא אומרים שאי אפשר להשתמש במלח, אנחנו רק מודעים עכשיו למחקר חדש, שמדבר על ההשפעות, ההשלכות נוספות של הפלסטיק, שאותו אנחנו כל כך אוהבים ומשתמשים בו בכמויות אדירות, השפעות נוספות שגם יכולות להיות רלוונטיות לבריאות שלנו. אז אם נזכיר רגע שוב את נושא הפלסטיק בכלל, ונסביר גם מה זה מיקרופלסטיק, אז אנחנו ב-2016, בני האדם, ייצרנו 335 מיליון טון של פלסטיק חדש.
וואו.
ואם אנחנו רוצים כבר מספרים גדולים, אז הגענו כבר ל-9 מיליארד טון של פלסטיק בכלל, שייצרנו מאז תחילת ייצור הפלסטיק באמצע המאה שעברה.
וזה פלסטיק שמה? שאנחנו משתמשים בו ואז זורקים אותו, והוא איכשהו הופך לחלקיקים קטנים? מה?
זה פלסטיק שאנחנו משתמשים בו, ואנחנו, בוא נגיד שאנחנו משליחים אותו לפח, אז כשאנחנו משליחים אותו לפח, הוא מגיע בדרך כלל למזבלה, נקבר, חלקו מתעופף אולי, אבל נגבר, וחומרים ממנו גם יכולים לזלוג למי התהום. אז זה המקרה הטוב. והמקרים הפחות טובים זה שאנחנו משליחים פלסטיק בסביבה, או לגופי מים, לדוגמה נחלים, או במקרה של שיטפונות, שיש זיהום בסביבה ויש שיטפון, הכל נשטף אל הנחל, והנחל מביא את זה לים. כמויות אדירות של פלסטיק מגיעות מדי שנה לאוקיינוסים. אנחנו מדברים על כ-12 מיליון טון של פלסטיק שמוצאות את דרכן אל הים, ובכלל מהפלסטיק שאנחנו משתמשים בו רק כ-14% ממוחזר, 50% מגיע להטמנה. זה אומר שנשאר לנו פה עוד נתח של 36% שלא מגיע לא להטמנה ולא למחזור, ומגיע לסביבה בצורה כזו או אחרת, אם זה כלים שאנחנו משאירים על החוף בים, ואם זה דברים שאנחנו משליחים בסביבה ונשטפים אל הים, ועוד אפשרויות נוספות. ברגע שאותו פלסטיק מגיע לים, הוא מתחיל לעבוד עליו כל מיני כוחות, אם זה הגלים והאנרגיה של הגלים שבעצם לאט לאט מפרקת אותו, ואם זה קרינת השמש.
הוא כן מתפורר, אבל הוא לא נעלם לגמרי.
הוא לחלוטין לא נעלם, הוא מתפורר או מתפרק למה שנקרא מיקרופלסטיק. עוד פעם, קרינת השמש, קרינת ה-UV ואנרגיית הגלים והרוח, כולם ביחד מעבירים אותו חיכוך עם החול, מעבירים אותו תהליכים של בליה, ואותו פלסטיק, לדוגמה, צלחת חד פעמית שהשתמשנו ב-15 שניות וזרקנו, עוברת שחיקה והופכת לחלקיקים קטנטנים בגודל של מילימטרים בודדים ועד אלפיות המילימטר, והם נשארים בסביבה במשך הרבה מאוד מאוד שנים. זה יכול להיות עשרות ומאות שנים. אנחנו מדברים, אם כבר מספרים גדולים, שוב, 5.25 טריליון חלקיקים כאלה, במשקל של 270 אלף טון, צפים להם באוקיינוסים. זה מחקר שפורסם ב-2014, מצא את זה. ואותם חלקיקים גם סופחים אליהם חומרים הידרופובים, שהם שונאים מים כמו הפלסטיק, דוחים מים, וזה חומרי הדברה, זה PCB, זה כל מיני חומרים רעילים שמצאו את דרכם בסביבה, פשוט מתרכזים על אותם חלקיקי פלסטיק. עד עכשיו, היום...
באמת דיברנו על זה שדגים אוכלים את חלקיקי הפלסטיק האלה, ואנחנו אוכלים את הדגים. גם דיברו על זה שציפורים אוכלות את הדגים האלה, ועכשיו הרעל הוא גם באוויר, רעל במרכאות או לא במרכאות. אבל עכשיו אנחנו מבינים שמה שחלקיקי המיקרופלסטיק כבר הופכים להיות חלק מהמלח, שאנחנו גם משתמשים בו?
אז כן, אז דיברנו באמת על הנושא של דגים, שמוצאים בקיבה של דגים בין עשרות למאות חלקיקים של מיקרופלסטיק. אנחנו מכירים את הלוויתנים לאחרונה שנפלטו לחוף, אם זה באינדונזיה ואם זה במקרים נוספים, עם שקיות רבות בקיבה וחלקי פלסטיק אחרים. לא הייתי אומר, אמרת רעילים, לא הייתי אומר רעילים, אבל חלקיקי פלסטיק שיש, יכולים להיות עליהם, להיות תפוחים אליהם חומרים רעילים, ואותם חומרים יכולים להגיע גם לרקמות של בעלי החיים.
רגע, זה אומר שמה שהפלסטיק עצמו הוא לא רעיל אם הוא לא סופח עוד חומרים אחרים?
בפלסטיק עצמו יש פטלטים וביספנול, אם זה A או אחר, שהם חומרים שנועדו לשמר את התכונות הנחוצות מבחינתנו של פלסטיק, אם זה גמישות, אם זה חוזק, אם זה כל מיני דברים נוספים. הם כולם, או חלקם הגדול, מעכבים הורמונליים, אז גם אם הם לא רעילים, הם מעכבים הורמונליים ופוגעים בתהליכים שמתרחשים בגוף של בעלי חיים וגם בגוף שלנו. הכל בסוף זה עניין של ריכוז, לאיזה ריכוז זה מגיע כן. בתוך הגוף, אבל אם נגיע לבטם ליין, כמובן שכשבמאה הים, אם אמרתי קודם מספר בלתי הגיוני של 5.25 טריליון חלקיקים באוקיינוסים, חלקיקים של פלסטיק, זה ברור שכשאנחנו לוקחים מי ים ושמים אותם בבריכות עידוי ומייצרים מלח, אותם מים יכילו גם, אותו מלח יכיל גם חלקיקי פלסטיק. עכשיו, זה תלוי מאיפה מגיעים המים, ובהתאם לרמת הזיהום באותו מקור, יהיו לנו חלקיקי פלסטיק גם, או מיקרופלסטיק גם במלח. אז אותו מחקר, בעצם מחקר ישראלי חדש של חוקרים מאוניברסיטת חיפה, מצא שבעצם הם הסתכלו על כמה סוגים של מלח, מלח מים התיכון, מלח מים המלח ומלח מים סוף. מסתבר שבים המלח אין כל כך חיים, יש מעט מאוד חיים, אבל יש פלסטיק. אבל בעצם שישבו את שלושת המקורות האלה, אז בכמות הנמוכה ביותר של 250 חלקיקים בקילוגרם מלח נמצאה בים סוף, או בים האדום, כמו שאנחנו קוראים לו, ולאחריו בעצם ים המלח עם 700 חלקיקים, והכמות הגבוהה ביותר בים התיכון 900 חלקיקים של מלח, סליחה, של פלסטיק בקילוגרם מלח. וכשעשו את החישוב של אדם ממוצע צורך 3.5 קילו מלח בשנה, בעצם אנחנו מגיעים למשהו כמו 2,000 חלקיקי מיקרופלסטיק שמקורה מהים, שמגיעים אלינו לצלחת, גם לא דרך הדגים, דרך המלח שלנו.
אז מה זה אומר? שצריך להפסיק להשתמש במלח? יש מלח בטוח היום?
זה אומר כמה דברים. זה אומר אחד שצריך לצמצם את השימוש בפלסטיק, ואם כבר אנחנו משתמשים, אז לוודא שהוא יגיע למקום שיקח אותו למחזור או להתמנה, ולא להשליך לכל עבר פסולת שמגיעה לים וחוזרת אלינו. הנה שוב חוזרת אלינו לצלחת, אם לא דרך הדגים, אז דרך המלח. ואפשר להעדיף סוגי מלח שמגיעים מאזורים פחות מזוהמים, אם זה מהים האדום, מים סוף, ואם זה אולי מלח שמגיע ממקור יבשתי, אבל בסופו של דבר אנחנו לא יודעים כרגע מהם ההשפעות של אותה כמות חלקיקים של 2,000 חלקיקי מיקרופלסטיק בממוצע, לא יודעים מה ההשפעות הבריאותיות המדויקות של זה, אם יש או אין, אבל אנחנו יודעים שזה פשוט עוד תוספת של מיקרופלסטיק שמגיעה אלינו לתוך הגוף דרך הפלסטיק. יש מקורות מים שמזוהמים במיקרופלסטיק שאנחנו שותים, ויש מזון שמזוהם במיקרופלסטיק שאנחנו אוכלים, כך שזה פשוט חוזר אלינו. זה איזושהי צחוק הגורל שהזיהום שאנחנו מפיצים בצורה כל כך טובה מבחינת היעילות שלה וגרועה לטבע ולנו, חוזר אלינו גם בחזרה בסוף לצלחת.
מי היה מאמין שזה בומרנג?
בדיוק.
כן. טוב, אני מודה לך על השיחה הזאת, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה לך.
תודה לכם, יום טוב.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. אנחנו חוגגים, מציינים את יום פלוטו, אותו לא כוכב לכת, נכון? הוא לא כוכב לכת.
נכון.
זה כבר נהיה יום זיכרון כזה לפלוטו. נכון. או שעדיין מציינים את יום פלוטו, למרות שמעמדו לא של כוכב לכת.
מציינים את דווקא בגלל שמעמדו לא של כוכב לכת, כדי לנסות להחיות את מעמדו ככוכב לכת. אותם השנים מנסים לדחוף את זה.
פלוטו, ואתם שומעים את קולו של פרופסור ראם סרי, שאתה נשאר איתנו לעוד שעה. חוקר, מרצה במכון רקח לפיזיקה, וסגן נשיא האוניברסיטה למחקר ופיתוח באוניברסיטה העברית בירושלים, אז תודה רבה שהגעת אלינו. ושוב אנחנו נמשיך לחגוג וללמוד את סיפורו של כוכב הלכת, או לא כוכב הלכת, פלוטו, ונעסוק בעוד עניינים בשעה הבאה. נספר לכם מי עמל על המשדר שלנו, העורך שלנו רז חסון, המפיק אותן אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן, על הביצוע הטכנית די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, ומיד חוזרים עם עוד שעה מרתקת, שבה נדבר על גן שאחראי על תופעה לעתים קטלנית של לידה מוקדמת. איתור הגן ובידודו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, זיהוי הגן שאחראי לתופעת הלידה המוקדמת, תופעה מסוכנת מאוד. חוקרים ישראלים הצליחו לזהות את הגן שאחראי ללידה מוקדמת, כאמור ואף לבודד אותו. המחקר נערך בשיתוף פעולה בין הפקולטה לרפואה באוניברסיטת בן גוריון בנגב לבית חולים לילדים בארצות הברית. מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות שעה שנייה. אני דודו ארז, היום מציינים ברחבי העולם את יום פלוטו הבינלאומי, אותו לא כוכב לכת. הנה למדנו באמצעות פרופסור ראם סרי שנמצא איתנו כאן, חוקר ומרצה במכון רקח לפיזיקה וסגן נשיא האוניברסיטה למחקר ופיתוח באוניברסיטה העברית בירושלים, על כך שלא מדובר בכוכב לכת, הוא דח ממעמדו ככזה. ובכל זאת אנחנו מספרים את סיפור מציאתו של פלוטו, מדברים מעט עליו ועוד עניינים, נעסוק בעוד עניינים בשעה הזו. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. חוזרים לי פלוטו, יום פלוטו הבינלאומי. אז שוב נמצא איתנו כאן מי שהיה איתנו בשעה הקודמת, פרופסור ראם סרי. אנחנו מדברים שוב על פלוטו. נזכיר, בעבר הוגדר ככוכב לכת.
נכון.
בכל מקרה, הקיצוני ביותר במערכת השמש, הרחוק ביותר מהשמש.
גוף גדול שמקיף את השמש, אז לכאורה טבעי לקרוא לו כוכב לכת, כן?
נכון. ובכל זאת הוא הודח, הוא כבר לא נחשב לכוכב לכת.
נכון, כי הוא יחזב, לא ביצע את תפקידו כראוי, ולא ניקה את סביבתו מגופים אחרים. נשארה שם חבורה שלמה של גופים, שנקראת חגורת קייפר, שמקיפה את השמש במסלולים דומים, ולכן הוא הודח, לא שלט בסביבתו כראוי.
פשוט מצאו גופים שהן פחות או יותר באותו גודל.
נכון. אז הבחירה שלהם הייתה או לקרוא לכולם כוכבי לכת, וכמו שאמרת, זילות במושג, או להוציא גם את פלוטו. אז בחרו להוציא גם את פלוטו. אז נשארנו עם שמונה כוכבי לכת כרגע.
עכשיו, רבים מהמאזינים והמאזינות מפציצים את עמוד הפייסבוק של התוכנית עם הטענה שאומנם לא מדובר בכוכב לכת, אבל כן אפשר לקרוא לו כוכב לכת ננסי. האם אתה מכיר את הביטוי הזה, או ששוב הטוקבקיסטים מפזרים פייק ניוז וחדשות כזב?
בוודאי. אז אמרנו שכדי שגוף שמקיף את השמש יקרא כוכב לכת, הוא צריך לעמוד בשני תנאים. אחד, שהגרביטציה העצמית שלו תהיה כל כך חזקה שהיא תצליח לשבור את החומרים ממנו הוא עשוי ולהפוך אותו לצורה כדורית, ופלוטו עומד בהגדרה הזאת, ולכן החליטו שכל גוף שעומד בחלק הזה של ההגדרה,
עומד חצי מהתנאים,
חצי מהתנאים, כן. עומד בתנאי הזה, אבל לא מספיק מסיבי כדי לנקות את סביבתו, וואו. אז הוא יקרא כוכב לכת ננסי.
ולנקות באמצעות גרביטציה,
באמצעות
כמובן.
באמצעות גרביטציה גם כן. אז גם וואו. פלוטו וגם אריס וגם כמה גופים נוספים בחגורת קייפר נקראים כוכבי לכת ננסיים.
וואו, אז כן הכניסו לפול הזה עוד כמה כוכבי לכת ננסיים אחרים.
נכון, כי הם בעצם לא שונים מפלוטו. אריס אפילו קצת יותר מסיבי מפלוטו, טיפ-טיפה יותר קטן בקוטר. אמרנו שפלוטו הוא ברדיוס של 1100 קילומטר, אריס הוא טיפ-טיפה יותר קטן, אולי כמה עשרות קילומטרים פחות, אבל יותר מסיבי, כנראה שהצפיפות שלו טיפ-טיפה יותר גבוהה.
טוב, אנחנו מיד נדבר על עוד דברים שקשורים לפלוטו, אבל בוא נסגור באמת את עניין הדחתו ככוכב לכת. הייתה התנגדות מדעית לעניין הזה.
אתה יודע, זה עניין של הגדרה, זה עניין של החלטה, ההחלטה הזאת
אבל
נעשתה.
אבל דווקא כי זה עניין שרירותי.
נכון, יחסית. שרירותי במידה מסוימת.
אז זה ודאי נכון. עורר מחלוקת בקהילה המדעית, ודאי אלימות קשה.
כן, אבל לא רק בקהילה המדעית, כיוון שזו החלטה בעצם שרירותית, אז כל אחד מחליט שגם הוא יכל לעשות את ההחלטה הזאת.
מה אתה הרגשת?
נכון. אני חשבתי שנכון להדיח אותו, קצת היה חבל לי בשביל החבר שלי, מייק בראון, שגילה את אריס, שהוא לא יקבל כוכב לכת משלו.
זו הדחה, ואז גם הדיחו את אריס.
נכון, אז לא הכלילו את אריס. ולמעשה הייתה איזו תקופה שהוכללו 10 כוכבי לכת ברשימת כוכבי הלכת כשאריס התגלה, וכשמייק הבין שכנראה המעמד הזה הולך להתבטל ולא פלוטו ולא אריס יקראו כוכבי לכת, אז הוא רץ לקנות את כל ספרי הלימוד שבהם הופיע שיש 10 כוכבי לכת במערכת השמש, כי הבין שזה עניין זמני.
וואו, אז הוא שומר בבית, יש לו מחסן עם ספרים.
בדיוק.
וואו, כדי להנציח את התקופה הקצרה הזאת.
שבה הוא נחשב מגלה כוכבי לכת. אבל התגליות שלו עדיין חשובות, גם אם הוא לא גילה כוכבי לכת, עדיין מדען מעולה עם תגליות מעניינות ומרתקות.
טוב, בוא נדבר לרגע לזוגיות. לפני כמה ימים היה יום האהבה, אתה מומחה לאהבה. לא, סתם, אנחנו מדברים על זוגיות של כוכבי לכת.
קודם כל, אני מומחה לאהבה.
כן, לא, אוקיי, חלילה לא מזלזל, אבל אתה לא בא לכאן ככזה שחובש כובע כזה.
נכון מאוד.
פעם הבאה אתה מוזמן, כמו יום האהבה הבא, אז לסגור איתו מיד. אוקיי, אז בוא נדבר באמת על זוגיות.
אבל בוא נדבר על זוגיות, למה שלא נדבר על זוגיות? אחת התגליות המעניינות לגבי חגורת קייפר, כולל בעצם גם פלוטו עצמו, זה שהרבה מהגופים בחגורת קייפר חיים בזוגיות. כמו רוב בני אדם, או חלק נכבד מבני אדם.
לא נעליב את הרווקים כמובן, לא, לא, לא. איזה סינגלים.
לא נתתי לזה ציון אם זה טוב או לא, אבל חלק נכבד מבני אדם חיים בזוגיות.
אבל מה זה אומר שגרמי שמיים או עצמים בחלל חיים בזוגיות?
יפה. אז מה זה אומר? זה אומר שיש שני גופים בחגורת קייפר, שבנוסף לזה שהם מקיפים את השמש, הם גם מקיפים אחד את השני. בעצם אתה יכול לחשוב על זה כמו כדור הארץ והירח. הירח מקיף את כדור הארץ.
אנחנו גם מקיפים אותו?
אנחנו איזושהי הקפה משותפת סביב מרכז מה שמשותף, אבל כיוון שכדור הארץ הרבה יותר מסיבי מהירח,
אז זה לא שממש, אפשר לומר שבאמירה האבסולוטית, זה לא שהירח מקיף אותנו ואנחנו לא אותו, אלא אנחנו שנינו מקיפים, שנינו, גם כדור הארץ וגם הירח מקיפים נקודה דמיונית שאיפשהו נמצאת לא באמצע ממש,
נכון,
אבל
הרבה יותר
נקודה...
קרוב לכדור הארץ, כן. בגלל שכדור הארץ הרבה יותר מסיבי.
מעניין.
אז בחגורת קייפר הזוגיות היא הרבה יותר שוויונית. הזוגיות של כדור הארץ והירח היא לא שוויונית. כדור הארץ מסיבי, הירח פי 80 בערך פחות מסיבי, ולכן בעיקר הירח מקיף את כדור הארץ, וכדור הארץ עושה איזה תנועה קטנטונת. אבל בחגורת קייפר יש הרבה זוגות שהם הרבה יותר שוויוניים, הרבה יותר קרוב למצב בין בני הזוג שאנחנו מכירים בכדור הארץ, והם מקיפים אחד את השני, והשאלה שנשאלת פה זה איך הם הצטוותו זה לזה, איך נוצר הזיווג הזה בין שני בני הזוג, מה מקשר אותם ביחד, מה הביא אותם למצב שהם מקיפים אחד את השני. כל השאלות האלה מאוד מעניינות, כי בעצם חגורת קייפר זה בשבילנו מעבדה. מעבדה למקום שבו נוצרים כוכבי לכת. עצמים גדולים, אולי אפילו יותר גדולים מפלוטו. היום זה כבר לא קורה, אבל כשמערכת השמש הייתה צעירה...
זה שריד לתקופה שבה נוצרו כוכבי לכת?
בדיוק, זה מה שהופך את חגורת קייפר לכל כך מרתקת, ולכן מנסים ללמוד אותה על כל חלקיה, גם הגופים הקטנים יותר וגם הגופים הגדולים יותר.
כי מה שקורה שם, ככל הנראה, קרה במקומות אחרים או בטווחים אחרים?
נכון, אנחנו חושבים שמה שקורה שם קרה באופן דומה גם באזור של כדור הארץ, והוביל ליצירה של כדור הארץ. בחגורת קייפר היה איזשהו תהליך, לא הגיע לידי השלמה, כי זה רחוק יותר מהשמש עצמה, כל התנועות שם האיטיות, הצפיפויות שם יותר קטנות, אז זה לוקח הרבה יותר זמן, וכיוון שזה לקח יותר מדי זמן, משהו הפריע לתהליך הזה, והיום התהליך הזה נפסק. אז בעצם חגורת קייפר מהווה לנו איזשהו דמות...
מיקרו-קוסמוס.
כן, דמות קפואה. בדאבל
מינינג. אוקיי, לא, מעניין, כן.
איזשהו מצב קפוא למשהו.
דמות קפואה למשהו שהיה גם כאן כנראה, בעבר.
נכון, נכון, אבל כאן זה הגיע לידי שלמות, הכל כבר נמצא בתוך כדור הארץ. בחגורת קייפר אנחנו רואים את התהליך הזה של היווצרות כוכבי לכת שהייתה ונפסקה.
אז אם אנחנו באמת נסתכל על אותה חגורה, מה אנחנו למדים ממנה על מה שהיה כאן?
נכון, אז אנחנו חושבים שאנחנו רואים איך גופים קטנים צומחים על ידי התנגשויות של אחד בשני, והופכים להיות גוף יותר ויותר גדול. Mm. אז אנחנו חושבים שבחגורת קייפר כל הגופים היו בהתחלה קטנים, חלקם התנגשו זה בזה והתחברו, ונוצרו הגופים היותר ויותר גדולים, כשמתוכם חלק התנגשו אחד בשני שוב, ויצרו שרשרת של כל מיני גדלים, עד פלוטו שהרדיוס שלו 1100 קילומטר, ואריס בערך באותו גודל.
וזה ככל הנראה מה שהיה גם כאן?
כן, רק שכאן זה המשיך, עד שנוצר גוף שהרדיוס שלו 6400 קילומטר, כדור הארץ
אנחנו.
שלנו. אנחנו, כן, וואו. כדור הארץ, ביתנו.
אז ההתבוננות הזו היא באמת שלנו. מבט לא רק על מה שקורה במערכת השמש, אלא מבט לעבר והיכולת באמצעות ההתבוננות הזו ללמוד על מה שהיה כאן.
נכון. מאוד חשוב. אז מבחינה מדעית, זה החלק המרתק.
אגב, פלוטו, אתה מזכיר כמובן את אותה חגורה,
חגורת קייפר.
קייפר, פלוטו נחשב לחלק ממנה?
כן, כן.
כן, הוא נחשב, כן. זהו כבר חלק.
חלק מחגורת קייפר.
זה ממש זילות. זה סתם עוד סלע שם.
נכון. אין הבדל בינו לבין שאר האובייקטים מחגורת קייפר, חוץ מזה שהוא הכי גדול שם בחגורה כרגע, עד כמה שאנחנו יודעים.
טוב, עצוב אז, מאוד, כן.
אז אם אנחנו חוזרים לעניין הזוגיות, כנראה שבתהליך הגדילה של האובייקטים האלה, כשהם התנגשו אחד בשני וככה גדלו, אז גם הם ידעו למצוא אחד את השני ולחלוק חיים משותפים כזוג. ויש לנו תיאוריות, אני הייתי אחרי לפיתוח חלק מהתיאוריות האלה, איך הגופים האלה נקשרו אחד לשני. אז אתה אולי תתעניין לדעת שחלק מהסיפור בזוגיות שלהם זה דווקא שלישיות.
אם כן, התוכנית היא לכל המשפחה, אנחנו מדיחים אותך מהאולפן. אבל מה זה אומר?
זה אומר שלפעמים כדי שזוג יהיה קשור אחד לשני, צריך שיגיע לשם גוף נוסף, ויגרום לאיזשהו פיזור בין שני בני הזוג, שזה מה שיגרום להם דווקא אחרי עזיבתו של השלישי, להיות קשורים זה לזה.
אני מנסה להבין את זה כמסר מטאפורי מהיקום.
לא, זה אתה, זה אתה. אני מדבר על
היקום אולי מנסה לרמוז לנו משהו, שזוגיות היא טובה רק אם יש גלגל חמישי או גורם נוסף.
נכון. אז יש לנו
שתי קורא לציבור לבגוד כמובן, על פי כוכבי ה
חס ושלום.
לא, אוקיי.
זה, לפחות בתיאוריות שלנו, זה קרה עוד לפני שהזוג הזה נוצר. אז
אוקיי.
שזה עוד חוקי.
אוקיי. טוב, אז אנחנו נעצור בנקודה הזו, נשמע שיר ונעבור לעוד עניינים. בבקשה.
מתוך הדממה נחתי
אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו עוברים לתופעה שנחשבת לגורם תמותה מספר אחת לילדים, או בקרב ילדים, לידה מוקדמת. חוקרים ישראלים הצליחו לזהות את הגן שאחראי ללידה מוקדמת ואף לבודד אותו. המחקר נערך בשיתוף פעולה בין הפקולטה לרפואה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, לבין בית חולים אמריקאי באוהיו, שם פועלת מעבדת הלידה המוקדמת הגדולה בעולם. אנחנו רוצים להבין מה המשמעות של המחקר הזה, והאם זה אומר שאפשר יהיה איכשהו להסיר את הגן הזה, ליירט אותו, ולמנוע כמובן לידות מוקדמות. שלום לדוקטורנטית אורטל תמם, סטודנטית לרפואה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, וחברה בצוות המחקר, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, קודם כל, ספרי לנו מעט על התופעה הזו, לפני שנגיע לגן שככל הנראה קשור אליה.
נכון, אז לידה מוקדמת זה באמת תופעה עולמית שגורמת לתמותת הילדים הגבוהה ביותר בעולם, ומעבר לתמותה הגבוהה בעולם מדובר כאן על השלכות של תחלואה, של הרבה מאוד מחלות שיכולות לקרות בגלל לידה מוקדמת. ובניגוד לרוב מה שאנחנו מכירים בעולם הרפואה שהשכיחות שלו הולכת ויורדת, דווקא בלידה מוקדמת אנחנו רואים עם השנים שיש יותר ויותר לידות מוקדמות.
כשמדברים על מוקדם, מה זה אומר? באיזה שבוע? באיזה חודש?
אז זה ממש משתנה, אבל אנחנו מסתכלים על כל לידה שהיא לפני שבוע 37, וגם בתוך זה יש תת קטגוריות שיש גם לידה בשבוע 27, וואו. וגם בשבוע 26, שמן הסתם ההשלכות של לידה בשבוע 27 הן לא אותן השלכות של לידה בשבוע 37, אבל עדיין מדובר על לידה שיש לה השלכות על התינוק עצמו, וכמובן גם על המשפחה.
עכשיו, אז אני מבין שהצלחתם לגלות, לבודד איזשהו גן שקשור לתופעה הזו? שאחראי?
כן, זה בעצם מה שעשינו הוא די מגניב. עד היום ידעו כל מיני סיבות שיכולות לגרום לילדה מוקדמת. למשל, אישון באימהות, למשל, טראומה לאימא במהלך ההיריון, למשל, סכרת הריון, ידעו כל מיני סיבות שבכל, אם מחברים את כולן יחד, עדיין לא מגיעים לאחוז גבוה מהלידות המוקדמות. וככה נוצר מצב שרוב הלידות המוקדמות בעצם הן ממש סוד בעלתה. ואנחנו ניסינו להסתכל על המשפחות עצמן, ולראות האם יש במשפחה, האם אמא שילדה מוקדם מעלה את הסיכויים לילדה שלה ללדת מוקדם, האם שתי אחיות שילדות מוקדם, האם יש איזשהו קשר גנטי. באמת גם אנחנו וגם חוקרים אחרים הצליחו להוכיח קשר גנטי מאוד יפה, אבל הגנים לא היו ידועים. ואז מה שעשו בקבוצת המחקר שלנו, שזו קבוצה שנמצאת בבית חולים לילדים בסינסינטי באוהיו, בעצם ניסינו לראות האם יש איזשהו, כשהסתכלנו על עשרות אלפי נשים, אנחנו מדברים על מעל 40 אלף נשים שילדו מוקדם, לעומת נשים שלא ילדו מוקדם, האם יש גנים שמייחדים את אותן נשים שילדו מוקדם. והגענו לרשימת גנים של שישה גנים שמעורבת בתזמון הלידה. ועדיין גם אז לא ידענו האם הגנים האלה באמת גורמים לאותן נשים ללדת מוקדם. כלומר ידענו שיש איזושהי אסוציאציה, אבל מה קורה אם אנחנו משנים את הגן? ואז עשינו את זה בגן שאני חוקרת. הסתכלתי על מסלולי פעולה של גנים, וכששיניתי באמת את אחד הגנים במסלולי הפעולה שמצאנו, ראינו שגם אנשים יולדות מוקדם, נשים שהסתכלנו עליהם, וגם מחברות שבהן שינינו את הגן הזה, גם המחברות האלה הן גם ילדו מוקדם. וזה כך היה גילוי מאוד 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 מרגש ומשמח.
אז זה בהכרח מעיד על כך שיש קשר סיבתי בין הגן הספציפי הזה לבין התופעה הזו?
זו שאלה טובה. בעצם עשינו שלוש רמות של וידו. הסתכלנו ברמה המאוד גדולה על 40 אלף נשים, ואז אחרי זה הסתכלנו על עוד 20 אלף נשים, כדי לראות האם למסלול פעולה הזה של הגנים יש קשר, וראינו שיש. ואז אמרנו, אוקיי, עכשיו אנחנו נבדוק את זה בתוך משפחות ספציפיות, ולקחנו משפחות מדנמרק, שבהן ראינו זוגות אחיות, שילדו מוקדם בצורה ספונטנית, כלומר ללא כל הסבר רפואי ידוע. ובנשים האלה באמת ראינו שיש שינויים באזורים מאוד מיוחדים בגנום, אזורים שנמצאים בתחילת ובסוף הגנום, אזורים שלא תמיד מסתכלים עליהם, ובעצם מעידים על שינויים ברמות ביטוי של הגן. ואז ראינו שגם אצל אנשים האלה יש בהחלט את השינויים בגן הספציפי שהסתכלנו עליו. ואז רמת ההוכחה השלישית שפעלנו בה, זה לראות האם כשאנחנו משנים את הגן הזה בהחברות, האם הן יולדות מוקדם. ובאמת הן יולדו מוקדם.
וואו.
והרמת הוכחה הרביעית שעליה אנחנו עובדים עכשיו, זה לראות האם אצל נשים ללא השינויים הגנטיים האלה, אבל אצל החברות ללא השינויים הגנטיים, אבל החברים עם השינויים הגנטיים האלה, האם גם הן ילדות מוקדם, ומהניסויים שעשינו עד פה, נראה שגם הן ילדות מוקדם. כלומר, יש מעורבות גם של האם וגם של העובר.
אז רגע, כדי לתקן את הגן הזה, מה אפשר לעשות? האם אפשר לתקן גן באישה מבוגרת ולא באיזה עובר בניסוי בסין, כפי שהיה? זה משהו שאפשר לשלוט בו?
זה משהו שברמה התיאורטית אפשר לשלוט בו, והנה שאנחנו יכולים לשלוט בו בעכברים. אבל, או בחיות אחרות. אבל זה משהו, מדרון מאוד חלקלק, כשאנחנו לרוב לא הולכים בו כשמגיעים לבני אדם. אבל יש כאן דרך פתרון אחרת, שהיא מאוד מעניינת, שזה לראשונה בעצם להבין מה גורם ללידה מוקדמת. מה גורם, האם זה איזשהו שינוי שמתפתח בשלב מאוחר של ההיריון, או שמה זה משהו שקורה בתחילת ההיריון. ברגע שנבין, ויש לנו כבר כמה כיווני מחשבה על מה בעצם הגן הזה עושה, מה התפקיד שלו בלידה מוקדמת, אז אנחנו נוכל להשפיע על השלב הזה. כלומר, לא להשפיע על הגן עצמו, אלא על ההשלכות שלו.
ואני מודה לך על השיחה הזו, הדוקטורנטית אורטל תמם, סטודנטית לרפואה באוניברסיטת בן גוריון בנגב וחברה בצוות המחקר. תודה לך.
תודה לך.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, 18 בפברואר, יום גילויו של כוכב הלכת פלוטו, שהוא לא כוכב לכת, אלא כוכב לכת ננסי. נמצא איתנו כאן באולפן פרופסור ראם סרי. טוב, הזכרת את נושא הזוגיות של עצמים בשמיים, האם לפלוטו יש זוגיות בשמיים, או שמדובר בסינגל, משל היה די-ג'יי מקלר, ההולל?
טוב, אז המצב של פלוטו דווקא די דומה למצב שלי. הוא נמצא בזוגיות.
זאת אומרת, אדוני בזוגיות.
אני בזוגיות, וגם יש ארבעה ירחים קטנטנים בסביבה, אז גם בדיוק כמו אצלנו. אז בעצם אנחנו תמונת ראי של...
מה עם הגורם השלישי שאמרת שיש?
מה מסתובב וזה, אנחנו לא יודעים.
אבל אתה אומר, די, קודם כל, אז אתה אומר שגם לפלוטו, גם לך, שזה מרשים לא פחות כמובן, אבל לפלוטו יש... בן זוג או בת זוג? Okay. איך זה עובד בשמיים?
אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, השם של... של
מה הכי ירגיז את המ... לא, אוקיי, סתם.
שרון, קוראים לזה באנגלית, אני חושב שהשם המקורי זה חרון. אז אתה יכול, אם זה חרון, אתה יכול לחשוב על זה בתור בת זוג או בן זוג, איך שאתה רוצה.
באמת, מדובר בשרון וחרון.
בדיוק, אותו דבר. אז הם הבן זוג, או הוא, הבן זוג של פלוטו. זה לא זוגיות ממש שוויונית, כמו...
שמה זה אומר שהם באמת בזוגיות? מה, הם משפיעים אחד לשני? נכון, כמו עם הירח, נכון.
כן, כמו כדור הארץ והירח, הם יותר שוויוניים מכדור הארץ והירח. אם אתה רוצה לחשוב על...
הנקודה עצמה שהם מקיפים אותה.
יותר באמצע, קצת יותר באמצע.
תגיד, יש לי שאלה, הדלקת אותי. האם גם השמש קצת מקיפה אותנו? זאת אומרת, זה ריקוד ש...
כן. אבל מאוד קצת, כי היחס מסות בין כדור הארץ לשמש הוא כמעט 1,300,000.
ובכל זאת קצת.
אז קצת, כן, כן.
זאת אומרת, זה לא כוכב שבט ממש, כפי שקראו לו בשנות ה-70-80.
נכון.
קצת זז.
והיא לגמרי מקיפה את מרכז הגלקסיה.
זה בכלל.
פעם ב-200 מיליון שנה.
אז סליחה שאני מסית את הנושא. אז לפלוטו יש חברה, שרון, או חבר חרון.
נכון, איך שאתה רוצה, לא יהיה בנטייה שלו.
כל אחד, לא חשוב, הכל טוב. אבל, אז יש שם זוגיות, ואחד מקיף את השני.
נכון, זוגיות, יחס המסות ביניהם הוא בערך 1:10. זאת אומרת, הם לא זהים, אבל רק פי 10, נגיד כדור הארץ והירח זה 1:80.
כן, אז איך זה שהגרביטציה היא רק שישית שם? זה היחס?
כן, המסה יותר קטנה פי 80, אבל גם הרדיוס שלו יותר קטן, אז אתה יותר קרוב אליו.
מעניין.
אז שני הדברים האלה קצת מקזזים, ונשאר רק 6 במקום 80.
אז יש לפלוטו אמנם, אז שוב, הוא לא כוכב לכת, הוא רק ננסי, אבל יש לו זוגיות.
נכון, יש לו זוגיות.
אי אפשר למצוא אותו בטינדר ולא בפקס. אוקיי.
עכשיו, אנחנו חושבים שהזוגיות ביניהם נוצרה בדרך אחרת ממה שהזכרתי קודם. לא, אז גם היה גוף שלישי, אבל שלא פיזר את פלוטו ושארון, אלא שהתנגש בפלוטו, העיף מזה מלא רסיסים, ומהרסיסים האלה נוצרה שארון. וואו. קצת כמו סיפור הבריאה עם האדם וחווה.
ממש, אם כן הוציאו צלע מפלוטו, ושארון נוצרה.
נכון.
משל הייתה חווה אימנו המיטוכונדרית.
בול ככה. אז כשאנחנו פיתחנו את התיאוריות האלה על הזוגות האחרים שנמצאים בחגורת קייפר, אני חשבתי שאולי זה יהיה גם רלוונטי לפלוטו ושארון, שהם נצמדו אחד לשני ולא נוצרו באיזה פיצוץ כמו שחשבו קודם.
כן.
התיאוריה הזאת נראית לי פחות סבירה היום, כי מאז גילו ירחים נוספים של פלוטו. לא רק שארון, אלא עוד ארבעה נוספים
רגע,
קטנטנים.
רגע, שארון נחשבת לירח
כן,
של פלוטו?
כן, כן. אתה, אוקיי. יכול, אתה יכול לחשוב על זה כזוג, כי הם די שווים, אבל בכל זאת יש שם היחס של 1 ל-10 במסות, אז אפשר להגיד ששארון זניחה יותר, ולכן היא רק ירח של פלוטו. זה העניין של החלטה שלך. הרוב יקראו לזה ירח.
רגע, יש לפלוטו בכלל עוד ירחים חוץ
כן,
משארון?
כן, אותם ארבעת ילדים שאמרתי לך שדומה למצב
אז תן לנו, יש לך את השמות של... תשלוף לנו את
ניקס שמו... ניקס והיידרה זה השניים המפורסמים יותר, ויש כן. עוד שניים שאני לא זוכר את שמם כרגע.
יש אז ארבעה ירחים
שמקיפים? יש ארבעה ירחים
נוספים
שמקיפים, ועצם קיומם של הארבעה ירחים הנוספים האלה יותר תומך בתיאוריה שבעצם הייתה התנגשות, שממנה נפלטו הרבה רסיסים. חלק מהרסיסים האלה זה אותם ארבעה ירחים קטנים, אבל רוב השאר התאספו להיות...
זה ארבעה ירחים קטנים לא כולל את שארון או
נכון,
כן כולל?
נכון, לא כולל, לא כולל.
אז יש חמישה ירחים.
אצלנו. כן, נכון, נכון.
כן, מעניין.
כן. וואו. פלוטו ושארון הם מאוד מאוד קרובים אחד לשני, כל כך קרובים שבכל התמונות הראשונות שלהם אי אפשר היה להבחין ביניהם, זה היה נראה כמו, כמו חתיכה אחת. ובעצם הפעם הראשונה שהם, שהבינו שזה בעצם פלוטו הוא לא גוף בודד, אלא יש לו חברה או בן זוג, זה כשההקפה שלהם אחד סביב השני הייתה כזאת שהם הסתירו אחד את השני. ואז פתאום ראו שהאור שחוזר אלינו מפלוטו טיפה יותר נמוך ממה שהיה קודם, כי שארון מסתירה אותו כרגע. וכשזה חזר על עצמו כמה פעמים, אז הבינו שבעצם פלוטו נמצא בזוגיות צפופה.
שהוא הוכחה עקיפה למשהו, כן.
הייתי אומר שזו הוכחה די ישירה.
כן, ישירה?
כן, כן, כן. כשגוף אחד מסתיר גוף שני וזה חוזר על עצמו כמה פעמים, זו הוכחה מאוד ישירה. אז כשקורה דבר כזה...
אז ארבעה ירחים ושארון אחת.
ארבעה ירחים הנוספים התגלו בתמונות של טלסקופ החלל האבל. תמונות מאוד עמוקות, עם זמן חשיפה מאוד ארוך, שהצליחו לראות גופים מאוד מאוד חברים. הגודל שלהם הוא עשרות קילומטרים בודדים, הם די קטנים, קשה לזהות אותם.
טוב, אנחנו נעצור כאן ולעבור לעניין הבא. שלושה שיודעים, ואנחנו עוברים אל הפינה נפלאות המוח, והנה השאלה של רונית ברדיאל מרעננה, האם ישנה דרך לשקם אזורי מוח שנפגעו כתוצאה מסכיזופרניה. שלום למומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, דוקטור קרן בן יצחק. שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
כן, זה משהו שהוא הפיך, אפשר לשקם אזור, שאלה מצוינת.
כן, אז מסתבר שכן, מסתבר שכן. אתה יודע, סכיזופרניה, רבים מאיתנו חושבים עליה באמת כעל מחלת השיגעון, כן, חבר'ה שמאובחנים בסכיזופרניה, שדרך אגב מדובר באחוזים ממש גבוהים, רק בארצות הברית כ-3 מיליון אנשים מאובחנים באופן מסודר במחלת הסכיזופרניה. חשוב רק לציין, לפני שאני ככה אספר לך ולמאזינים על המחקר, שהתקף פסיכוטי חד פעמי עדיין לא נחשב לסכיזופרניה.
אז רגע, אז אולי תלמדי אותנו מעט על המחלה הזו, מה נכלל בהגדרה הזו?
כן, אז סכיזופרניה היא באמת מחלה שנחשבת מחלה בעלת אספקטים אפילו ניווניים של רקמת המוח. היא כוללת הרבה מאוד סימפטומים ובעיקר מחייבת חזרה של התקפים פסיכוטיים לפחות במשך חצי שנה במינימום. זאת אומרת, ניתן למצוא אנשים שחוו בפעם או פעמיים במהלך חייהם התקף פסיכוטי, אבל הם עדיין לא מאובחנים בסכיזופרניה. בגדול, סכיזופרניה יש שתי קטגוריות של סימפטומים שמכנים אותם כסימפטומים חיוביים ושליליים. הכוונה בסימפטומים חיוביים, זה אותם סימפטומים שאנחנו רואים אותם הרבה פעמים בסרטים הוליוודיים, או קוראים עליהם בכל מיני ספרי מתח, אותם דלוזיות, כושר שיפוט המציאות ממש נשבר, מתמוטט.
אז מה, אנחנו מדמיינים דברים?
כן, כן. זאת אומרת, המוח ממש רוקם מציאות שהיא מאוד אמיתית עבור האדם עצמו, וכמובן היא לא קשורה בשום צורה למציאות החיצונית כפי שכל האחרים תופסים אותה. זה יכול לכלול כמובן מראות שם, זאת אומרת ממש לראות דברים שלא קיימים במציאות, ולא מדובר כמובן בשלב של חלימת חלום כפי שקורה אצל כולנו, אלא בעירות מלאה.
האמת היא שנכון, את צודקת שחלום זו מציאות שהיא לא קיימת שאנחנו חווים.
כן, זה נכון, זה נכון, וזה משהו שקורה אצל כולנו כמובן, זאת אומרת, זה המקום לומר שהמוח באמת לא זקוק לגריעה אובייקטיבית חיצונית כדי לייצר מציאות, זה קורה אצל כולנו בחלום, אבל בסכיזופרניה זה כמובן, יש לזה השלכות אפילו מסוכנות, מכיוון שזה קורה בהירות, ואם אדם רואה דברים שלא באמת קיימים במציאות, זה עלול להוביל אותו לאמונות ומחשבות שהן גם כמובן לא קשורות למציאות, וזה כבר עלול להיות בעל השלכות דרמטיות, זה כולל הרבה פעמים שמיעה של קולות שאינם קיימים במציאות, וכמובן מחשבות שווא, כמו מחשבות של רדיפה, פרנויה וכו'. הקטגוריה השנייה שעוסקת בסימפטומים השלימיים, היא זו דווקא שהתמקדו בה במחקר הנוכחי. הכוונה בסימפטומים שליליים זה בדיוק לאותם סימפטומים שמופיעים בין התקף להתקף, ומאוד מאופיינים בדכדוך, מאוד בירידה של ויטליות, של מוטיבציה, של דרייב, אפילו אפקט רגשי מאוד רדוד, הופעה של אפתיה ואדישות בצורה כרונית וקיצונית, כי המודעות בעצם למה שחוויתי או לאופן שבו העולם ראה אותי עולה רק לאחר ההתקף הפסיכוטי, והיא מביאה עימה באמת רדידות גם רגשית, גם מוטיבציונית וגם התנהגותית. האדם ממש נכנס לתקופות של דיכאון, ולפעמים אפילו דיכאון קליני. והסימפטומים הללו מקושרים מבחינה נוירולוגית להתמוטטות, אפשר לומר, ממש התמוטטות של רשתות נוירונים בין חלקים מאוד קדמיים של המוח שלנו, ממש החלקים הקדמיים ביותר שיושבים מעל עצם המצח, איפה שהמצח שלנו נמצא, לבין רשתות נוירונים שנמצאות במוח הקטן, במוחון, וזה ממש בצד ההפוך, זאת אומרת, ממש מעל הצוואר שלנו, מעל איכן שהעורף שלנו נמצא. מדובר במיליארדי נוירונים שכלולים ברשתות הללו, ובמחקר הזה, מה שעשו זה על ידי גריה שאינה פולשנית ואינה חודרנית כמובן, אבל גריה חשמלית עמוקה, על ידי איזשהו סליל מגנטי שנותן פולסים בכיוונון מסוים, בתדר מסוים ובעוצמה מסוימת, הצליחו לשקם את הרשתות הללו.
די, וואו.
אצל 44 חולים שמאובחנים בסכיזופרניה, חשוב לציין שזה שיקם אותם, הם עברו 4 סשנים כאלה במשך 5 ימים, 4 סשנים בכל יום. ברווחים של עד שעתיים, שעתיים וחצי בין סשן לסשן, כל סשן זה אורך מספר דקות, זאת אומרת זה היה יחסית מאוד מאוד אינטנסיבי, וממש הצליחו לשקם גם מבחינה אנטומית.
אז זהו, איך כמובן, זה קורה? איך השיקום עצמו קורה?
זה מרתק, אתה יודע, כי אנחנו יודעים הרי שהמוח הוא איבר פלסטי, ומכאן גם עוצמתו.
כן.
היכולת שלו להשתנות, אותה יכולת פלסטית ללמוד מחדש, לשנות למידה קיימת, מעניקה המון תקווה והמון אופק בהרבה מאוד היבטים, וזה גם עובד פה. זאת אומרת, זה כמובן עובד לטובתם גם של חולים סכיזופרנים. לא מדובר על רשתות שהתנדפו מהמוח או נמחקו. מדובר על רשתות שממש נכנסו למצב של תרדמת מבחינה תפקודית, אבל גם מבחינה אנטומית הקשרים בין הנוירונים ברשתות הללו מאוד נחלשו.
כן.
והגריה הזאת החזירה ממש לחיים מחדש את החיבורים הללו, וכמובן שגם את התפקוד בתוך הרשתות הללו. ואפשר ממש לראות את השיפור בסימפטומים השליליים, יש לציין, השליליים, אצל אותם 44 נבדקים. כמובן שזה לא מטפל בכל הסל של גורמי המחלה.
לא, אבל זה כן נותן תקווה שכן אפשר לעשות, באמת אפשר לנצל את העובדה שככל הנראה המוח שלנו באמת פלסטי וכן מסוגל להשתקם, ואחת מהיכולות שלו, שוב, במקרה מסוימים אני משער.
כן, בהרבה מאוד מקרים, זאת אומרת, היכולת שלו באמת לשקם את עצמו, להפעיל מה שנקרא פיצוי, החדשות גם מאוד טובות, אני חושבת, גם במקרה הזה, אבל לא רק שפעם חשבנו שזה קורה בעיקר בילדות, בינקות, או באמת באוכלוסיות יחסית מאוד מאוד צעירות. היום אנחנו יודעים שהפלסטיות הזו קיימת גם אצל מוח בגיר. זאת אומרת, אפשר לראות את זה באמת גם בקרב אוכלוסייה יותר בוגרת, אפילו בתחילת הגיל השלישי. אפשר לראות התחזקות, אפשר לראות פיצוי, אפשר לראות שינוי. אז כמובן שגם השינוי של סימפטומים שליליים, הוא לא מטפל בכל הסל של גורמי המחלה, אבל הוא מעניק לחולים הללו המון המון תקווה. זאת אומרת, עצם היכולת שלהם כן להחזיק בדרייב בין התקף להתקף. לראות שזה לא מוריד אותם שאולה, אני חושבת שזה עושה הבדל עצום.
מדהים, אני מודה לך על השיחה המרתקת הזאת. דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לך.
תודה לכם, דודו.
שלום לכם. אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, והיום אנחנו מציינים כאן בתוכנית את יום פלוטו הבינלאומי, כי היום מצוין ברחבי העולם. אותו כוכב לכת ננסי, שהוא חלק ממערכת השמש שלנו, נמצא איתי כאן פרופסור ראם סארי, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, אבל דיברנו על כוכבי לכת, אוקיי, פלוטו הוא כוכב לכת ננסי, דיברנו על אותה רצועה שגם היא מקיפה את השמש שלנו, שפלוטו חלק ממנה, נכון, יש הרבה מאוד גולשים שכותבים לנו שיש עוד כוכב לכת במערכת השמש, שלא הזכרת,
הגולשים האלה זריזים, זה לא
יומן. כי יש לך אינטרסים, אם כן, היית צריך להקדים ולומר גילוי נאות, אתה נגד כוכב הלכת אחד. יש עוד כוכב לכת?
לא, אני לא נגד, אני בעד כוכב הלכת, הם חמודים.
אז מה אתה אומר, יש עוד כוכב לכת מלבד
מה אני אומר שיש עדויות, אני יכול להסביר לך מה הם העדויות האלה, והם לא...
בכוונה אומר יש עדויות, אבל אין כוכב או אין עדויות ישירות?
אין הוכחה, כן. אין תגלית של כוכב לכת נוסף. אני אסביר לך מה הם העדויות. אני הסברתי לך קצת קודם שגילו את חלק את נפטון ובעצם גם את פלוטו,
כן.
על ידי זה שראו שהמסלולים של כוכבי הלכת הידועים כבר הם קצת מופרעים. ראו שיש עוד כוח משיכה איפשהו במערכת השמש.
שוב, גילוי עקיף באמצעות הפרעה, משהו מפריע למסלול.
גילוי ישיר באמצעות עדויות עקיפות. היו עדויות עקיפות, ואז הלכו וצילמו.
בוא נסכים על גילוי.
גילוי. היה גילוי ממשי בסופו של דבר, אבל הוא התחיל מתוך עדויות עקיפות.
יפה.
אז עכשיו יש גם כן עדויות עקיפות, הם אפילו ברמה קצת יותר נמוכה מהעדויות העקיפות שהיו לנו קודם.
מעניין, אז מה העדויות ואולי נכריע?
אז מה העדויות המקיפות? יש כמה אובייקטים שהם חלק מחגורת קייפר, שהמסלולים שלהם מאוד מוזרים. באיזה מובן הם מוזרים? הם מסלולים מאוד אליפטיים, לא מעגלים, מאוד אליפטיים. כולם מוערכים פחות או יותר באותו כיוון.
זאת אומרת שיש משהו שמושך?
אז כנראה יש משהו שמסדר את המסלולים שלהם, מעוות את המסלולים שלהם בצורה הזאת. עכשיו זה לא ודאי, אבל איך מסלולים יכולים להתפתח ככה, אם הם מראש נוצרו ככה, או שמשהו עיוות את המסלולים שלהם לצורה הזאת, לא ברור. אז אחת התיאוריות, כתוצאה מקיומם של אותם מסלולים, היא שאכן יש איזה גוף נוסף במערכת השמש שלנו, קוראים לו פלנט אקס.
כוכב הלכת איקס?
בדיוק, כי אין לו איזה שם יותר מסודר כרגע, והוא זה שמעצב את המסלולים של אותם עצמים בחגורת קייפר למה שאנחנו רואים.
איפה הוא נמצא?
לא ברור לגמרי, קצת יותר רחוק מהשמש, פי כמה יותר רחוק אפילו מפלוטו, אולי אפילו פי 10 יותר רחוק מאשר פלוטו, לא ברור לגמרי. או לפחות בחלקים הרחוקים של המסלול שלו הוא יותר רחוק פי 10 מפלוטו, כי יש לו מסלול גם כן מאוד אליפטי. והגרביטציה שלו מעצבת את המסלולים של חלק מהעצמים בחגורת קייפר למסלולים מאוד מוזרים.
אבל אתה אומר שאין תמונה.
אין תמונה, אין אפילו ידיעה איפה הוא בדיוק נמצא. יש איזה הערכות מה צריך להיות המסלול שלו.
אולי יסלח לי על הבוטות, אבל אולי מדובר בחור שחור שמייצר את העיוות הזה, שזה גם משהו שעשו למשוך.
נכון, נכון. כל מה שאנחנו צריכים זה גרביטציה.
כן.
אז כל משהו שיש לו חומר כוח משיכה, מספיק טוב.
אולי זה סתם איזה חור ביקום כזה.
נכון. הבעיה היא שחורים שחורים קטנים, אנחנו לא יודעים לייצר. אנחנו לא יודעים איך הטבע מייצר אותם. הטבע יודע לייצר חורים שחורים במסות קצת יותר גדולות משל השמש, הוא יודע לייצר חורים שחורים במסות הרבה יותר גדולות מהשמש.
מעניין, אבל לא בקטנה, אבל לא ממש קטן.
משהו כמו כדור הארץ לא ידוע לנו על חור שחור עם מסה כמו של כדור הארץ. אז לכן לא הייתי הולך לחור שחור בתור בתור הבחירה הראשונה שלי.
לפתוח לכם האנשי המדע את הראש.
אנחנו מאוד נשמח, טוב, תודה.
אנשי הקומדיה, מי שעושה סטנדאפ, לא צריך. אוקיי.
סבבה.
אולי תעזרו לנו עם פאנצ'ים, נעזור לכם עם תובנות בתחום האסטרונומיה. אבל, ואחרי שבזתי לעצמי, אני חוזר אליך, אז ככל הנראה לא מדובר בחור שחור כפי שהצעתי, אלא באמת בכוכב לכת, סביר להניח?
או בשום דבר, אנחנו עוד לא... או בשום דבר. יכול להיות שהמסלולים שלהם ככה מסיבות אחרות, לא בגלל שאיזה גוף מסודר ייצב את המסלולים שלהם למה שאנחנו רואים עכשיו. אבל זו תיאוריה שתופסת תאוצה בכמה שנים האחרונות.
היו כתבות באמת על כוכב הלכת X, אבל מתישהו
הרעיון צפי. יש עכשיו קמפיין די גדול של חיפוש אחריו, כי כבר יודעים פחות או יותר מה צריך להיות המסלול שלו, ואיפה פחות או יותר הוא צריך להיות, ואותו מייק בראון שגילה את אריס, הוא יש לו קמפיין מאוד גדול לנסות למצוא את אותו פלנט אקס, כיוון שהוא נורא רצה שאריס יהיה כוכב הלכת שהוא גילה, אז הוא אומר, אוקיי, זה לא הצליח, אני אמצא אחר.
לא אכפת לו כבר מה, עובר לסטארט-אפ אחר.
אבל כוכב הלכת, בדיוק.
כן. טוב, אז אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה, ובאמת המרתקת שלנו, אז בוא נבין באמצעותך את מה שלמדנו על כוכב הלכת הננסי פלוטו. הוא לא כוכב לכת, כי כפי שאמרנו, הוא כן עגול, וכן, והפתרת אותי כשאמרת לי שכן יש שם קרקע.
נכון.
שלא
נכון.
כמו בשבתאי או,
או בצדק.
בצדק.
נכון.
ששם יהיה זה גז.
שם הרוב נכון? זה גז.
גז.
נכון.
אי אפשר לצעוד, לתקוע דגל.
נכון.
בפלוטו, בכוכב הלכת פלוטו.
יום יבוא ויהיה דגל ישראל דגל. בפלוטו.
ודאי.
אבל רחוק.
ודאי. אבל, הפתעת אותי שגם הקרקע היא עשויה מקרח.
כן.
מה זה, מים ממש קפואים?
כן. מערכת השמש החיצונית, היא מספיק קרה, מים וקרח קופאים שם.
איך הגיעו לשם מים?
היו מראש בעננה שממנה המערכת השמש נוצרה.
אז... כפי שהגיעו לכאן, אני משער שגם בכדור הארץ, אני משער נכון, שהגיעו
נכון,
מים.
נכון, אפילו אנשים חושבים על לגבי כדור הארץ, לא בטוח מתי הגיעו המים, יש כאלה שחושבים שהמים הגיעו אחרי יצירת כדור הארץ, כן. הגיעו מכל מיני אסטרואידים שהתנגשו בו ושירו אותו במים. במערכת השמש החיצונית, כיוון שהמים קופאים, יותר קל לשמור על המים, שם.
מעניין.
אז מערכת השמש החיצונית...
העובדה שיש שם קרח מעידה אולי על סיכוי לחיים או שלא? צריך מים במצב נוזלי.
נכון, צריך מים במצב נוזלי. חיים מהצורה שאנחנו מכירים,
חיים לא נולדים בפריזר שלנו.
בדיוק, בדיוק. כן, אז בעצם הגופים האלה, הצפיפות שלהם היא כזאת, הצפיפות שלהם בגרם לסמק, כמו שמים הצפיפות שלהם 1 גרם לסמק, שם הצפיפות היא 2 גרם לסמק, זה פחות מהצפיפות של סלע, יותר מהצפיפות של מים. אז כנראה זה תערובת בין מים וסלע, שמרכיבה את פלוטו וחבריו.
טוב, אז הנה למדנו באמצעותך גם על אותה חגורת קייפר, שמכילה גופים שמימיים שאחד מהם אפילו בגודל של פלוטו.
ואת פלוטו עצמו?
ואת פלוטו עצמו, נכון? נכון. בסופו של דבר הגילוי הזה הוא זה שהדיח את פלוטו מהיותו כוכב לכת.
ושרון, החברה של פלוטו,
נכון,
עם ארבעת ילדיהם.
נכון, שרון, לא חרון, חבר שלו.
נכון, 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 תשמור על כל האופציות פלוחות.
כן. וארבעה ילדים או ירחים.
נכון.
כל ההתבוננות בכוכב הלכת הזה, היא גרמה לנו להבין איך כדור הארץ נוצר? זאת אומרת, כל ההתבוננות...
קצת במידה מסוימת, כן. זה קצת לימד אותנו על התהליכים שבהם גופים קטנים מתנגשים זה בזה והופכים להיות גופים יותר גדולים, שזה כנראה מה שקרה בכדור הארץ. כדור הארץ זה הגיע קצת יותר רחוק.
טוב, אנחנו ממש דקה וחצי לסיום. איך אתה, פרופסור ראם סארי, חוגג את יום פלוטו הבינלאומי? איך אתם, אנשי המדע, חוגגים יום כזה? מסעדה טובה, תמליץ לנו, הצגה?
בוא אני אספר לך, כיוון שזה גם יום ההולדת שלי מחר.
מה? היום?
מחר.
היום?
מחר, יום שלישי זה יום ההולדת שלי. אז כיוון שמחר...
ניסיתי לאחד. אז זה ערב יום ההולדת שלך.
אנחנו בערב יום ההולדת שלי, נכון?
אם כן, כמה דבר ונהיה, אתה אמר פלוטו.
בדיוק.
וואו.
אז אנחנו נחגוג לנו עקב הזוגיות שדיברנו עליה.
אם הייתי נומרולוג או איש שקורא בקריסטלים או קורא במפיות, אולי הייתי אומר שיש
קשר. תביא לתוכנית מחר, איזה נומרולוג או משהו. סדר לנו מפית.
זו תוכנית מדע.
אבל מבלי לפגוע.
סליחה.
כן, המשיכו לפרסם אצלנו. ובכל זאת, אז אתה אומר שהיום הוא יום פלוטו ומחר יום ההולדת שלך?
נכון.
היום ערב יום ההולדת שלך.
נכון מאוד.
אז אתה מאחד את המסיבות, את החגיגות.
בדיוק.
בין כמה תהיה מחר, אם אפשר לשאול כמובן?
48, קצת...
בגיל של פלוטו?
פחות מחצי מהגיל של הגילוי של פלוטו.
ואתה חוגג ביחד, אתה אומר, אתה לא מייחד את ה...
נכון, נכון. אנחנו נערבב את כל המסיבות למסיבה אחת גדולה אפקטיבית.
טוב, אני מודה מעומק הלב למי ש... תודה רבה, היה כיף גם איתך. פרופסור אמסרי, חוקר, הוא מרצה במכון רקח לפיזיקה, סגן נשיא האוניברסיטה למחקר ופיתוח מהאוניברסיטה העברית בירושלים. היה כיף כי הקפה... זהו, או שגם נהנית גם מדי-ג'יי מקר.
הוספתי זה.
בתוצפת.
או, הדי-ג'יי משהו, פנטסטי.
בדיוק, אז די-ג'יי משהו...
ורז, רז פיצוץ.
בדיוק, אז האורח הוא רז, רז פיצוץ חסון. המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו, כמובן, גם באמצעות היישומון החינמי כאן עודים. יאללה אחרינו, גואל פינטו, עם תוכניתו גם כן תרבות. השידור עובר לאולפן של גואל בתל אביב. הנה הוא מוזנק. מובהל,
ואני...
אל האולפן בתל אביב. תודה רבה, הנה אנחנו רואים את גואל באמצעות תמונת הלוויין. שוב תודה שהגעת לך, יום פלוטו
תודה,
שמח.
תודה, אני הולך לחגיגות עם אשתי מחר ליום הולדת.
ודאי, מזל טוב לך ולפלוטו. תודה.
תודה, תודה.